עכשיו, בכל יום נתון, אני לא זוכר באיזה פרק אנחנו, הגעתי מגרמניה לפני שעתיים בערך.
אם אתה סופר את הפרק שלא הוקלט, או כן סופר אותו או לא סופר אותו, זה משתנה, אני חושב שאנחנו מגיעים ל-90.
אנחנו ב-91 אז.
וואה.
כן, הנה. טוב, אז ככה, איתנו היום בפרק, עמית לוינטל.
אהלן.
ואביעד למקה.
אהלן.
בגלל שאנחנו חוגגים את סיום הסריה A ואת השחייה באליפות הנוספת של יובנטוס, אנחנו חוגגים איתך, אביעד, שאתה אוהד יובנטוס גדול. אבל לפני קצת בירוקרטיה, סתם, אמרו לי להתלהב יותר. אז, פפסי מקס, מטיסה אתכם לגמר ליגת האלופות בקייב. עונים באתר על 10 שאלות בנושא ליגת האלופות בזמן הקצר ביותר, ומי שיצליח לענות נכון על הכל, והכי מהר מכולם, יזכה. תן לי שאלה טריוויה.
שאלה טריוויה ליגת האלופות?
כן.
אריות ליסבון, מאיזה עיר הם הגיעו?
גלזגו.
בסדר.
זה כאילו, זה.
זה אבל המתבודדים אומרים לענות על השאלה.
לא, בסדר, אבל זה לא שאלה
מהטריב. רמת קושי יותר
גבוהה? תן לי רמת קושי יותר גבוהה.
נעלה שלב, אבל זה גם לא קשה. מהשוער המיתולוגי של סטיאר בוקרסט, שלא ספג אף פנדל מול ברצלונה.
וואי, בוא נען, שכחתי.
לענות, אגב, לענות.
דוקדם.
אלמוד דקודם.
אה, דקודם.
זה נפצע בתאונת סייד אחרי כמה שנים, ו... היה אוהב המשטר באיזשהו שלב, אחרי זה לא רק אוהב המשטר.
אז בכל מקרה...
אבל יש שאלה טריוויה.
אבל שנייה, לפני השאלה, אני רק אומר שפפסי מקס שולחת אתכם לקייב, השחייה היא בחבילת אירוח VIP זוגית, הכוללת כרטיסי טיסה לקייב, אל תסתכל עליי ככה, עמית לוינטל, אתה לא תטוס, הכוללת כרטיס טיסה לקייב, אירוח במלון, וכניסה למשחק, ניתן להשתתף במשחק עד 3 פעמים לשחקן אחד. בכל יום נתון, אנחנו נשים לכם את הלינק, אתם תיכנסו, אתם תגיעו מאיתנו, אתם עושים אחלה עבודה, תמשיכו לעשות את העבודה הזאת, אנחנו נקבל עוד ועוד כסף, ונמרח אותו על עצמנו, את כל המזומנים שיש לנו. למקה, תן לי את השאלה, ואז אני רוצה לספר לכם סיפור, איטלקי מאוד.
שאלה טריוויה שקשורה לאירועים של עכשיו, מי הקבוצה הראשונה, תחז עוד אחת, שהפסידה גמר באצטדיון הביתי שלה? לוינטל, זה שאתה יודע.
רומא 84 בליברפול.
אז בוא, שזה יתחבר לנו אחרי זה לאחד הדברים שדבר עליהם היום.
אז בוא ניתן את הסיפור הנפלא על רומא, אני אתן את זה, ואז נתחיל לדבר על ההגרלה וכו'. אוקיי, אז ככה, רומא, קבוצה שאיבדה את מוחמד סלח וצ'זני בקיץ, לפני המשחק מול ברצלונה, שהמשחק הראשון הם הפסידו 4-1, אף אחד לא חשב שיש להם סיכוי, אפילו המאמן, די פרנצ'סקו, אמר...
אני, אם אתה זוכר, האמת שאין לי הוכחות, אני אמרתי שהם יקשו את החיים ויש 2-0, זאת אומרת, חשבתי שהם יקשו לברסה בחיים,
אבל בכל מקרה...
להמר על הדחף, לא היה...
אף אחד לא אמר על הלכה, כולל אוזביו די פרנצ'סקו, היה לפני תיקו לבולוניה, ואז כאילו הפסד לברסה, ואז הפסד לפיורנטינה ערב המשחק.
הפסד ביתי,
2-0.
די פרנצ'סקו אומר... לא ישנתי, הלכתי לישון ב5, מה שהוא עשה, וזה הקטע הכי איטלקי בזה, ואנחנו נדבר קצת על כדורגל איטלקי, הוא אמר שהוא אסף את כל התקלות, שהוא הסתכל מהמשחקים הקודמים, פשוט הסתכל באובססיה על וידאו.
שינה מערך
בפעם הראשונה. כן, כן.
זה נקודה מעניינת
לגביו. פעם ראשונה הוא משנה מערך. עכשיו, לא רק זה, הוא מעלה למשחק את פטריק שיק, שזה אולי הפלופ הכי גדול לקיץ, למרות שיש לו דתית גדול וכו'. ורק שנייה, למקה, אני אתן את הסיפור ואז אנחנו זה. ואחר כך הוא...
לך יש זכות תגובה ראשונה.
כן, הוא לקח את הטקטיקה של קונטה, של אנטוניו קונטה, מהמשחק הראשון נגד ברצלונה, הוא אמר, אני צפיתי במשחק הראשון של צ'לסי נגד ברצלונה, התלהבתי, ראיתי איך הם זה, הוא לקח את הטקטיקה של קונטה, ומה שקרה במשחק עצמו, שלא ניתחנו אותו בגלל שלא ראינו אותו, זה היה מאוחר וזה, וגם אני לא ניתחתי אותו בפייסבוק, המסירה הכי נפוצה של ברצלונה הייתה בין פיקה לטרשטגן. פעם ראשונה שזה קורה העונה, פעם הפסד ראשון של ברצלונה העונה, אוקיי, הפסד ראשון של זה, האולימפיקו היה מלא, די פרנצ'סקו רואה את זה, מגיע לחדר הלבשה של השחקנים, אומר, הם מאמינים, גם אתם תאמינו, ומה שקרה אז, זה, אוקיי, זה היסטוריה. כלומר, קודם כל, די פרנצ'סקו זה הכי רחוק שמאמן רומא מביא קבוצה, והיו להם מאמנים כמו פאביו קפלו, כן, ועוד רבים אחרים, ספלטי וכו'. שני השערים של רומא נכבשים על ידי מי שכבשו שערים עצמאים בקאמפ נו, היה בסוף מסיבה ענקית, והקטע שאני הכי אהבתי, ג'יימס פלוטה הבעלים
נכנס למזרקה,
נכנס למזרקה, נכנס, כי אסור להיכנס למזרקות, הוא נכנס, הוא משלם את הכנס, ומבטיח איזה חצי מיליון דולר כדי לשפץ את המזרקה. זה פשוט הסיפור, אני לא חושב, הכי, הכי רומאי שיש, כאילו, הכי איטלקי שיש.
נכון, זה רומא. רומא זה קבוצה נורא של אמוציות. איך פעם שאלו אותי מקבילה בארץ, אז אמרתי בזמנו ביתר ירושלים, המון אוהדים, קהל בבירה. מאוד מאוד חם, וקהל גדול.
אבל ככל שאתה הולך דרומא באיטליה, זה רק הולך ומתחמם, זה העניין.
לגמרי, אבל קהל מאוד נאמן, זאת אומרת, זה קהל שתמיד יתמוך בקבוצה, ולגבי די פרנצ'סקו, זה סיפור מעניין, זה בכלל גם מגמה, לדעתי, השנה שמתחזקת. יש הרבה מאמנים איטלקים שעולים. יש גם סימון אינזאגי.
שואלים, אמרת?
שואלים, עולים. שואלים. מתפתחים, אנחנו רואים עוד ועוד מאמנים איטלקים, תסתכלו את הרקורד שיש עכשיו של מאמנים איטלקים, אני לא מדבר על אלגרי, ספלטי, יש לנו את מנצ'יני ואנצ'לוטי שמובטלים עכשיו, זאת אומרת שבכלל
לא... מנצ'יני הולך לקבל את הנבחרת, יש דיבורים.
נכון, וגם...
וקפלו פרש בעצם.
פרש, זאת אומרת, אבל תסתכלו כמה מאמנים איטלקים, יש זן חדש של מאמנים, אני לא מדבר על מונטלה, שיש דעות חלוקות עליו, אם הוא הצליח, לא מצליח, אבל בסביליה אני חושב שעושה עונה סבירה, ו... טוב, גבי גטוסו יש לי דעות אחרות, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד, פרנצ'סקו זה מאמן, שכמו שאמרת, הוא בדרך כלל משחק ב-4-3-3. הוא כשחקן היה מסוג השחקנים שאתה יודע תמיד שיש להם יום, אין אצלו יום לא טוב. בא, נותן את המעמד שלו ושחקן טוב, ותמיד יעיל, ותמיד בלי הרבה רעש וצלצולים. המנטורים שלו זה סאקי וזמן. הוא עושה איזה שילוב של השיטה של סאקי, של פרסינג, של תנועה בלתי פוסקת,
שזדניק זמן הוא מאמן צ'כי שבעצם פרץ באיטליה
זמנלנדיה, זמן זה מאמן נורא התקפי, הכדורגל הכי יפה של קבוצות באיטליה בשנות ה-80, 90, אפילו קצת 2000, זה הקבוצות של זמן,
שבי עקרונות מהאוקי קרח גם, והרבה חדשן גדול, ובעצם הגיע לאיטליה דרך הדוד שלו, סיפור נחמד אם אתם רוצים לקרוא,
הוא מזוהה עם איטליה, והוא דמות,
ועם רומא עצמה גם אפשר להגיד,
גם אם אין בלאצו, אגב, למרות שגם בלאצו וגם ברומא אין מועדון שם שלא אוהב אותו,
ואני חושב שהוא אישן יותר מכל בן אדם אחר בעולם.
הוא וליפי.
הוא לא היה מפסיק, הסיגריות היו אצלו בשרשרת, אפילו לא היה הפסקה.
אגב, העבודה האחרונה הגדולה שלו של זמן הייתה פסקרה של הליגה.
פסקרה,
מובי
לוינסיני.
איפה שהוא לא היה, הוא גדל שחקנים בפוג'ה, שבאז לפוג'ה לקבוצה קטנה, וביד סניור, וביד שלימו, ורמבאודי, כולם התפתחו. מדהים, עכשיו, אז דפרנצ'סקו משלב משהו ביניהם. עכשיו, מה שהיה מעניין, כי אנחנו יודעים את המאמנים האיטלקים, שאלו, מאמן מתמנה בקבוצה באיטליה, מה במסיבת העיתונים הראשונה, הוא אומר, מה שיטת המשחק שלי תהיה? ודיפרנצ'סקו מדבר על 4-3-3, הוא מול ברצלונה, הפיק לקחים, ושינה עם שלושה בלמים, וסחף את הקבוצה, גם הכניס בהם איזה רוח אמונה, כי רומא, אחת הבעיות שלה זה תמיד קבוצה ליד. היא מגיעה לשלב, היא לא תיקח אליפות. לפני כמה שנים הפסידה לאינטר אליפות בגלל איזה הפסד ביתי בבית לסמדוריה. חסר להם תמיד שלהם שלירה.
יש להם 3 אליפויות ב-91 שנה. כלומר, הם לא מועדון פאר במובן הזה.
ואחרונה ב-2001, ותואר אחרון ב-2008, וזו קבוצה בחצי גמר ליגת אלופות.
כן.
וברומא, תראה, מה שמאוד מאוד מרשים, זה הוותיקים האלה לצד החבר'ה שעולים, הצעירים המוכשרים, ואתה יודע, תמיד מדברים על איזון בקבוצה, ואתה רואה פה, מי שהכי, אותי הכי הכי מרשים, זה ג'קו. אדין ג'קו, אני מתלהב, כי שחקן במעמדו, וביכולת שלו, שכבר היה בסיטי, שכבר עשה הכל, והיה מלך שערי בונדסליגה, הוא כל כך קבוצתי, הוא כל כך מגדיל את כולם.
יותר מזה.
הוא החלוץ, אתה יודע, אני לא רוצה לעשות השוואות לאחרים, אבל... כאילו בלי אגו, הוא הסקורר שלהם, וששאלה חיים של השברה, הוא היה על תקן המבשל, זה שבא מהכנף ומחליץ לו כזו, אבל הוא כל כך מפרגן, וכל כך אוהבים אותו,
אגב, הוא היה אמור לעזוב לצ'לסי.
בינואר היה בלונדון, בסוף חתימה בצ'לסי, אבל תחשבו איפה הוא היה עכשיו.
ואז הוא אמר, אני לא עזבתי בגלל ליגת האלופות, והוא בעצם...
הפוך מקוטיניו, אגב.
שתחשוב על זה שהפוכים משתנים.
אגב, השער שלו בברצלונה, השער שלו בברצלונה בעצם היה השער שניצח את המשחק לרומא.
ברצלונה והשער הראשון שבכלל, ששער בכלל לא פשוט, קיבל כדור ארוך, השתעשה שם הצחוק מהבלם וקבר אותו.
גם בשבוע, לא יודע, ראיתם את הדרבי נגד לאציו, היה לו איזו סיטואציה שבתקפה אחת, משקוף, ביתה, הוא פעיל, הוא עובד קשה, הוא נותן להם הרבה, הוא גם במנהיגות שלו, פתאום נהיה המנהיג של הקבוצה, אתה רואה זה
איך מוסף. בוקסנבאום אמר משפט מאוד חכם בפודקאסט
שלא היה,
שלא היה, אבל אנחנו חייבים, אתה יודע, זו הייתה התוכנית, תמיד זה חוק מרפי, התוכנית הכי טובה היום.
הכי טובה.
אבל הוא אמר שם שהקשרים תלויים בתנועה של החלוץ, הוא בעצם הסביר את זה, ואצל ג'קו אתה רואה את זה מצוין, כמה...
שזה לא מוסר גדול, זה מה שבוקסנבאום אמר, זה לא שהמוסר הוא ענק, זה הזה שזז ללא הכדור, החלוץ שזז ללא הכדור הוא ענק, ואגב, בגלל זה אמרנו שקריסטיאנו רונלדו הוא כזה ענק, בגלל שהתנועה שלו ללא כדור היא הכי טובה.
נושא את כל מי שיזו יותר טוב. ועוד שתי הערות אחרונות, רומא, אני חושב שיש לה את חוליית הקישור הכי אנדררייטד בליגת האלופות, בוודאי הוכיחה את זה. נאין גולן זה כוח אדיר, אני חושב שהוא יכול לחזק כמעט כל קבוצה, סטרוטמן, פלורנצי ודרוסי. רביעה שיש לה גם דינמיות ונראה, גם ניסיון, היא מאוזנת, יש לה... אתה משווה אותה לליברפול הריבה בחצי הגמר של רומא, יש יתרון בקישור.
ואני חושב שמוחמד, אבל שנייה,
כמובן התקפה מבטלת את זה.
מוחמד סלאח אמר שהוא דיבר עם כל החברים שלו ברומא, והוא אמר, עוד לפני הגרלה, הוא אמר, כולם אמרו, אנחנו לא רוצים לשחק נגד ליברפול. ואני חושב שבסופו של דבר, זה מבחן פה של הכדורגל האיטלקי בהרבה מובנים, כי הם מגיעים בעצם מול קבוצה אנגלית מסורתית, שכבר ניצחה אותם במשחק הכי גדול שלהם בהיסטוריה של רומא.
בגמר גביע. תמיד מדברים על מה היה קורה עם, על המשחק הזה.
אז כמה פסיכולוגי, כן, זה המפגש, כמה האלמנט הפסיכולוגי פה הולך לשחק תפקיד במשחק בין ליברפול, שהיא טורפת,
טורפת במיוחד במפעל הזה.
כן, טורפת במפעל הזה.
בליגת האלופות הם חזקים מאוד.
נגד הלופו, נגד הזאבים, נגד הטורפים.
אז אתה אומר מבחן בגרות לכדורגל האיטלקי, בראש ובראשונה זה מבחן בגרות לרומא. כי רומא תמיד, כמו שאמרתי, זה קבוצה של חסר לה תגרוש ללירה. היא מגיעה, אבל היא לא לוקחת.
ועוד היא יוצאת לאנגליה, שאני מזכיר לך איזה 7-1 עם יונייטד, שהיא חטפה עם ספלטי בזמנו, ואנפילד זה מקום מאוד מאוד
קשה. אנפילד בכלל, יש שם, מה שקורה שם בלילות ליגת האלופות, זה פשוט, זה מדהים. הקסם והטירוף וה... ההתלהבות. תשמע, המשחק הזה של 84 הוצץ כל הזמן. ביום בוקר של ההגרלה בקוריירה דלו ספורט, שזה העיתון שיוצא ברומא, אגב, באיטליה יש החלוקה של העיתונים. הכותרת הייתה לסגור את החשבון. זאת אומרת, לא מי קיבלנו, אלא סוגרים את החשבון ב-84. ברומא תמיד, כמו שאמרתי קודם, מדברים, אם היינו אז עם גרציאני, לא אמרתי את הפנדל שרובל הרסה לו את המהלך השיקור, את התנועה הזאת.
רובלי לגז.
איפה היינו היום? עכשיו,
וגם... אגב, זה גם המשחק שהיה השנה לפני הייזל, והיו מאומות אוהדים.
אתה כתבת את זה, זה נכון. אז זה הזרעים להייזל, כי אז זה עודי ליברפול, רומא יש להם קהל, שדיברתי על הקהל עם הפשן שלהם, יש להם את האולטרה, ה-CUCS, שזה הגרעין הקשה של האוהדים שלהם, שהם קהל אלים מאוד. היו בעבר, בשנים האחרונות יש קצת באיטליה, הרגיעו קצת הקהל, אבל
נאפולי, אתה זוכר איך קראו לו, האוהד שנהרג שם, נאפולי רומא.
יש עליו כיכר אפילו ברומא, בנאפולי, באחת השכונות שמופיעות בגמורה, אגב, צ'ירו אספוזיטו.
אספוזיטו, נכון.
עכשיו, מה שאני בא להגיד, אם רומא, אני מדגיש, יעברו את ליברפול, אני חושב שרומא ימקמו את עצמם, לפחות בעיני עצמם, כקבוצה שיכולה, לא יודע אם לוזיות, קשה לקרוא להם לוזיות, אבל הקטע שחסר להם, ההישגיות יכולה להשתנות. מבחינתם זה משחק לא של עונה, כי מתי הם מגיעים לליגת האלופות, זה משחק של יותר מעשור רבע מאה. ועכשיו, יהיה להם קשה כמובן, והם אנדרדוג, באים כאנדרדוג למשחק הזה.
כן, כן.
בוא נסיים את הדיון, בגלל שאנחנו פה רבע שעה על רומא, שנייה, בוא נסיים את הדיון.
אני חושב שהם אי פעם קיבלו פה רבע שעה במצטבר, יכול להיות?
לא, הם קיבלו.
קיבלו בתחילת העונה.
בוא, איך הולך השיר? רומא, רומא, רומא,
אוקיי, אורדה סטאצ'יטה, אוליגו גרנדי אמורדה, טנטה, טנטה,
טנטה, טנטה, חזק,
אני את כל ההמנונים מכיר, גם של יובה, גם של אינטר,
ואוקיי, ברצלונה, הקבוצה שבעצם רומא ניצחה, מגיעה השבוע, שוברת את שיא המשחקים ללא ניצחונות של ריאל סוסיאדד מ-1982,
81,
ובעצם אין שמחה, הם מאוד לא מבסוטים, ארנסטו ולוורדה אומר, אני לא במצב מנטלי לחגוג, אוקיי? וזה כאילו, זה יוהן קרויף אמר פעם, פה בברצלונה המנטליות, או שאנחנו הכי טובים בעולם, או שאנחנו הכי גרועים בעולם, אין כאילו באמצע, ואתה יודע, בסופו של דבר, אתה רואה, אוקיי, בסדר, הייתה פה קריסה, הם צריכים לנתח את זה, אבל הם קבוצה ללא הפסד, חוץ מההפסד הזה, הם בדרך לדאבל, כאילו, הם הולכים לזכות באליפות, והם בגמר, הם בגמר. אם הם זוכים בדאבל, וריאל מדריד לא זוכה בליגת האלופות, זה אחד מהעונות הכי טובות שלהם.
בדיוק, בדיוק, וזה העניין, הם היו בסרט הזה.
רגע, ותזכירו, תחילת עונה שריאל מדריד ניצחו אותם בסופרקאפ,
וזה נראה לו כוחות?
לא כוחות, זה ממש נראה לו כוחות, והם עושים עונה נהדרת, וזה מאמן חדש בסך הכל.
הבעיה היא שאתה צריך לדעת מתי להפסיד. אני חושב שההפסד של ברצלונה בדיעבד, בדיעבד, וזה כמובן אף אחד לברצלונה לא ירצה להודות בזה, אבל זה עשה להם טוב, כי כמו שריאל עכשיו נראית וכמו שברסה נראית, אם היו נפגשים שוב בסוף העונה, ברסה היו חוטפים בראש, אף אחד לא מדבר על הדאבל. אז להפסיד לרומא, שזה לא נעים וזה משפיל, ורומא, רק דבר אחרון, לפני שנה אף מול ריאל, שהיא שיחה נהדר, אתה זוכר, החמיצה בלי סוף פעמיים, בנאיביות הזאת, ופתאום אין נאיביות, אז הבגרות שלה, ולא דיברנו אפילו על מונצ'י, ששנה ראשונה מחוץ לסביליה, אחרי 17 שנה, אבל בוא נדבר על ברצלונה. בוא נדבר על ברצלונה. ברצלונה הייתה סטטית, זה היה כמובן משחק אחרון של איניאסטה בליגת האלופות, ואתה יודע, אתה רואה כמה הם לא מוכנים, וגם ש... והדבר שהכי כואב לי בברצלונה, זה שאתה יודע, קריסטיאנו רונלדו, אתה רואה, כשהוא הגיע לריאל, הוא הרגיש, אתה יודע, שהחבר'ה לא ברמה שלו, ואתה רואה איך הקבוצה עוזרת לו, וכמה, זאת אומרת, היא צריכה אותו, את הגולים שלו, אבל כולם עושים את העבודה, ובברצלונה אתה רואה כמה הם רק הופכים יותר ויותר תלויים במסי,
נכון.
שבמקום לעזור לו, עכשיו עם קוטיני אומנם זה כן יעזור לו אולי, אבל זה על חשבון איניאסטה.
שתראה, הם קודם כל מביאים גם, הם מביאים את ארתור, שבעצם ארתור, כאילו דיברו על קוטיני, כן, אומרים שארתור הוא בעצם היועץ של איניאסטה, כי קוטיני לא יהיה איניאסטה, כאילו זה הדיבור, הם מדברים על...
אבל לא צריך לחשוב על ברסה בעיניי במושגים של
העבר, שנייה, הם מדברים על דליכט, והם מדברים על פרנקי דיונג, שניהם מאייקס, כאילו ה-DNA, היקסני שהגיע עוד מקרויף, כן. חוזר חדרה לברצלונה, אני חושב שבסופו של דבר, הם יכולים להיות מאוד מאוד מרוצים מהעונה הזאת, כן, הייתה קריסה נוראית מול רומא,
ספק,
אבל אתה יודע, אתה מסתכל, שוב, זה חוזר לדברים של קרויף, לא יכול להיות שאתם הכי טובים בעולם, ואז הכי גרועים בעולם, תשמע, כאילו זה...
רק קבוצה אחת זוכה בליגת האלופות, בואו נסכם את זה.
כל השאר לוזריות.
בדיוק, אז ככה כולם יש להם עונה לא רעה, יופי, שנה שעברה שהפסידו בגמר לריאל מדריד, זה גם כן דיבור על זה, שזה הייתה עונה, איך הפסידו, אבל היה להם עונה מצוינת.
אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, כשיש לך כאלה פערים בליגות, אתה יודע, וכאילו הליגה, תראה, בייר מינכן, אם היא לא זוכה בליגת האלופות השנה, ואנחנו נעבור לבייר מינכן שנייה, אנחנו לא זוכים, אם הם לא זוכים בליגת האלופות, הם כאילו יהיו מאכזבים.
ברסה בדיעבד היא קורבן של החולשה של ריאל, כי מהקרב אליפות, והם היו לו כקושה שעברה, שזה היה צמוד, אז זה היה אולי הרבה יותר מתוק, אבל 39 משחקים בלי הפסד, זה לא סתם, זה 32 ניצחונות, 7 תיקו, הפרש שערים 109-26, זאת אומרת פלוס 83, 19 פעמים רשת נקייה, וההדחה, אתה אומר, משחק אחד, תראה ברומא שמתפרקים.
זה בדיוק העניין, אבל זה מה ש... אם נסתכל על זה, המשחק הזה, הם הפסידו כי הם באו לא מוכנים מנטלית.
הם באו לא מוכנים, ומצד שני, את הזרעים של זה אתה ראית, אתה ראית שהקבוצה הזאת היא אפורה, אתה ראית שיש ירידה באיכות, וכל השנה היה את הצל הזה בליגת האלופות בשלבים אחרים, האם זה שנאמר עזב, ואפשר בעונה כשאתה צריך לנצח קבוצות נחותות ממך, זה בסדר, כשאתה מתמודד מול הקצפת של אירופה, בלי נאמר פתאום.
ואין לך חזרה, אין תיקון, בליגת האלופות אין תיקון, אין מחזור הבא אפשר לנצח.
והיה חסר להם את האיכות של נאמר.
עכשיו, אז זה אני אומר, אני חושב ש שנה בזה כבר לא יקרה להם, כזה זלזול. אגב, באיזשהו מקום זה גם מהיר את ריאל לקראת יובה, ופתאום אנחנו...
לא, ראינו איך זה יעיר אותם.
ראינו פערים של 3-0 פעם, זה היה משחק גמור, בבית, בחוץ.
אני חושב שזה יעיר את יובה, רומא גרמה ליובה להאמין
אותם. לא, לא, אני אגיד לך מה, יובה, ב-DNA שלהם, ועוד פעם, אני לא אובייקטיבי, אני אוהד יובה, פינו על הפינה. אין, אצל יובה לא מרימים יד, מרימים ידיים, כל שחקן, תסתכלו, שעבר ביובה אומר, יש במועדון הזה מנטליות שלא מפסידים. אז היה לי ברור גם, תקשיב, לא האמנתי שעברו את ריאל...
3-0, כן.
3-0 יותר מזה, 3-0 בבית היה נורא צורם, כי ראית שריאל, ומה שראיתי גם בקרדיף, הם באים בזון, יש להם איזה...
היה ממש קוף של קרוז, יכולה להיות גם 5.
יכול להיות גם 5, אגב, עדיין אני טוען שגם בטורינו, שני פנדלים, לפחות שני פנדלים גבולים, הרבה יותר פנדלים מהסופט פנלטי שקיבלו נגד יובה, היו במשחק הזה.
והרחקה של דיבאלה, שאתה יודע...
הרחקה של דיבאלה, כן, הלך לכדור, הוא לא...
אבל אנשים תמיד זוכרים את הטעויות שיפוט של הגומלין, אתה זוכר שעד צ'לסי ברסה
למשל, זה בכלל, זה אגב, אתה יודע, בכלל, הטעויות השנה בליגת האלופות, זאת גלשנו, אבל הטעויות השנה בליגת האלופות, גם שנה שעברה, אתה רואה מאמן כמו פפ. כואב לי הלב עליו באיזשהו מקום, כל שנה הטעויות שיפוט גורמות לו ללכת הבית, עכשיו יכול להיות שהוא לא היה אף בכל מקרה, אבל אחרי זה שהוא מתרגז על השופט בחצי, אחרי שפסו לו גול במשחק,
אבל הוא לא צריך להגיב ככה, הוא גרם לקבוצה שלו לקרוס, ב-1-0 סיטי, סליחה שאנחנו גולשים פה קצת, אני חושב שב-1-0, אם הוא יורד להפסקה, מרגיע את החניכים שאומר, חבר, 45 דקות, הגול השני יכול לבוא גם דקה 85, רק תשמרו על סדר וריכוז בהגנה, אל תעשו את השטויות, אל תתנו לסלח.
הכל נכון, אבל שמע, אנחנו כזה משחק,
אתה זוכר, זה בפפ, זה קרה לו גם מול פורטון, ההתפרצויות האלה,
זה משחק אמוציונלי,
בדיוק, זה משחק אמוציונלי, ואני חושב שכשאנחנו רואים את הפנדל של ריאל מדריד, מן הסתם זה מתחלק לסוני ריאל ואוהבי ריאל, היה פנדל, כלומר דיברנו על זה, היה פנדל,
אני חולק, אני
אגיד היה פנדל חד משמעי, סליחה אחרי שאתה רואה,
שנייה, הבן אדם דחף אותו ונתן לו וולה, אוקיי, ולא לגעת בכדור, עכשיו בגלל שווסקס
הוא הלך לכדור,
מה זה הלך לכדור? הוא דחף אותו מאחור, הוא לא נגע בו, הוא דחף אותו, שנייה, ומה שקרה אחר כך שבופון שהורחק, שזה אוקיי, בסדר, לא היה צריך להיות מורחק, אני חושב שמייקל אוליבר השופט עשה טעות פה, ואנחנו נדבר עכשיו על בופון ועל המורשת שלו, כי הוא בעצם, זה המשחק צ'אמפיונס ליג האחרון שלו, הוא מגיע וצורח על השופט, ואחר כך ממשיך ויורד על השופט, והתחילו איומים על החיים של אשתו של מייקל אוליבר, ועל מייקל אוליבר ועל המשפחה שלו, ובופון שואלים אותו, אתה מתחרט על מה שהוא אומר? אומר, אולי לא הייתי צריך להגיד את מה שאמרתי, כאילו במילים האלה, יש לו לב, יש לו פח זבל במקום לב, אבל אולי אני עדיין מאמין בזה.
עם הפטטין, עם הצ'יפס, הוא לא חוזר בו, שהוא ראוי לאכול צ'יפס במקום לשפוט כדורגל.
ואפילו פירלו אמר בופון תירגע,
גם דל פיירו, כל הכדורגל האיטלקי, כל לחץ פוליטי אדיר על בופון, תגיד טעיתי, תגיד אם תצא,
כמה זה
בקטע של לחזק את השופט,
כמה זה פוגע במורשת שלו אם בכלל.
אני לא יודע, תשמע, בופון, אנחנו לא מודדים, אתה יודע, זה לא כמו הפערה שנותנת חלב ובסוף בועטת בבדלי, בופון יש לו קריירה לאורך למעלה מ-20 שנים, קריירה מדהימה, באיטלקית אומרים מזמפי, הוא דוגמה, הוא תסתכל גם במשחק, אפילו במשחק הבכורה הראשון שלו בגיל 17 נגד מילאן, אלופת אירופה עם סביצ'ביץ' ובאג'ו, מדהים, ועכשיו הוא ספורטאי ואף אחד, וכל מוערך בכל מקום, וההתנהלות שלו והאישיות שלו, אני לא מאמין שהאירוע הזה,
כמה הוא כדורגל, תראה, קודם כל הוא היה השוער הכי יקר עד לאחרונה בעצם, כאילו עד שאדרסון הגיע למנצ'סטר יונייטד, הכי יקר, אני לא חושב שיש מישהו בכלל שאומר הוא לא ישתלם. כלומר, לא. הוא בטוח הוא ישתלם.
תקשיב, מה זה, הוא השוער של יובה כבר מאז שנת 2002, הוא קריירה מדהימה, תארים, אליפויות, אומנם בלי ליגת האלופות.
אבל הוא אייקון, לפני הכל אני חושב שבופון הגיע למעמד.
כן, אייקון.
מעמד של מלדיני, של הגדולים ביותר.
לאן שהוא מגיע? הוא אהוד בכל מקום, אגב אפילו ברזי, כן?
כן.
שהיה שחקן מאוד מוצלח במילאן ועם הקריירה, הוא לא היה אהוד כמו בופון, זאת אומרת, בופון בכל אצטדיון היום באיטליה.
יש לו, הוא האיש ששינה את הקהל, אתה זוכר שהקהל שרק בוז למרסייז.
והוא עומד עם מוחא כפיים.
כן, והאיש הזה גם בהתנהגות, בדרך, איך הוא חגג את השער השלישי בברנבאו,
הוא חי, כן, הוא נורא רצת
אותו, הוא מרגש, והוא מזכיר לך, אתה יודע מה זה כדורגל בעצם, מה אנחנו אוהבים את המשחק,
את התגובה שלו, את התגובה מילד של שחקן כדורגל לא רובוט, שבא ואומר באותו רגע מה הוא הרגיש, אז עכשיו אפשר לכרוס, כמו שאתה אומר, אולי הוא צריך להגיד בדיעבד, אני קצת הגזמתי, אבל זה מה שהרגיש באותו רגע.
מבחינת, כאילו, כשאני מסתכל על זה, שנייה, כשאני מסתכל על זה, אז דונורומה לא היה קורה בלי בופון, כלומר בופון איכשהו שינה את איך שואל צריך להיראות, איך שוער צריך, קודם כל הוא מאוד מאוד גבוה, אבל יש לו יכולת, כן, יש לו יכולת מסירה וכאלה, גם יש מקצוען על שנשאר בעצם צעיר בגוף,
נכון.
במשך הרבה מאוד זמן, לא ראינו דעיכה שלו, כלומר לא רואים דעיכה שלו, ובסופו של דבר זה מוח כדורגל
אישיות,
אדיר.
זה גם אישיות, אתה לא ראית אצלו לאורך כל הקריירה, כולל אפילו שהוא התגרש מאשתו והייתה לו מאהבת והכל, לא רואה את הסנסציות, הכל אצלו כאילו מתקבל בהבנה, יש בו משהו שהוא לא מושך אש. היה אפילו סיפור שהיה צעיר פעם, שהוא עבר בפרמה, שהיה לו בפרמה.
אגב, הוא ממשפחה של ספורטאים וכאלה.
משפחה של ספורטאים, קודם כל הבן דוד של האבא לורנצו בופון היה שור של מילאן. ואגב, בזמנו אמרו שהוא יגיע גם למילאן, זאת אומרת, משפחת בופון, ובסוף הוא הגיע ליובה. ואחות אלופת אירופה,
כדורף,
צ'מפיונס ליג בכדורף, ואימא אתלטית, שמו הגנים האלה כנראה, זאת אומרת, נולדים איתם, אבל יש לו אישיות מעל הכל, הוא, הסיפור התחלת לספר שבפרמה פעם הוא רוצה את החולצה 88, כי באחת האמונות האסיאטיות 88 זה מעגל החיים. אז כמה אינטליגנטים החליטו ש-88 זה עוד מקבילה ל-HH?
לא החליטו, זה ככה.
לא, בסדר.
88 זה מספר נאו-נאצי.
אז לא רק זה, עכשיו הוא התנצל בפני הקהילה היהודית באיטליה, הוא לא הבין את זה, הוא לא ימודע לזה, ואני לא צריך להגיד לכם שכל שנה ביום השואה בינלאומי הוא מעלה את התמונה שלו מאושוויץ.
אוקיי, בופון, אנחנו נדבר שנייה על בופון, אני רוצה אבל להכניס את זה לתוך דיון של מי השוער הכי גדול בהיסטוריה.
אז תראה, בופון הוא השוער היחיד שמושך בטופ לדעתי שני עשורים רצוף, ואתה יודע, יש שוערים אחרים, לב יאשין כמובן זה השוער המיתולוגי, שגדל, היחיד שזכה בכדור הזהב, והיו עוד שוערים אגדיים, אני חושב שאיקר קסיאס בוודאי צריך להיות בטופ 5, היא גם כקפטן וכשוער וההישגים שהוא עם ספרד ועם ריאל מדריד, אבל בופון, יש משהו, אני חושב באישיות שלו, שהוא מעבר לשוער, ואתה יודע, בתחילת שנות ה-2000, אני זוכר, היה לו ירידה ביכולת.
נכון.
והיה לו בעיה מנטלית, והיה לו בעיה פסיכולוגיות, והוא הלך לטפל, והוא יצא מזה דרך התעסקות, קריאת ספרי היסטוריה ואומנות, הוא התחיל להתעסק.
אגב, הוא סיפר, הוא הודע שהוא סבל מדיכאון.
בדיוק, אגב, זה עוד נקודה לאישיות שלו, שהוא לא הסתיר, גם בי יש פגמים, או יש לי נקודות חולשה, הייתי בתקופה לא טובה, טיפלתי בעצמי, שזה הדוגמה הכי טובה, מה שראינו לאחרונה גם ב-NBA, דיברתם על זה באחד הפודקאסטים, ששחקנים באים ואומרים, כן, יש לי בעיה פסיכולוגית, זה בסדר, אני מטפל בעצמי, החוכמה היא לטפל בעצמי, ותראו לאן הגעתי, שלא לגמור כמו אנקה וכל מיני מקרים כאלה. והוא באמת...
הוא גם הבעלים היה של קבוצת קררזה, שהוא היה בילדות, בצעירותו, הקריירה שלו, שהוא היה בטרסות שם. אז יש לו הרבה דברים אנושיים, הוא מראה את הצדדים, את כל הדברים האנושיים האלה, שאתה מתחבר אליו, כמו, אתה יודע, הציטוט המפורסם, שהוא בא לנביוס קלם בפרמה, שהוא עלה בן 17, והוא אמר לו, אתה יודע מה, 29 יום בחודש, תן לי, תאמן, בסדר, יום אחד, אני תניח לי לזייף באימונים, תסלח לי, אבל הדבר המעניין לגבי בופון, שהוא אמר, אני נסמכתי עד גיל 30 וקצת על הכישרון, בשנים האחרונות אני מתאמן הרבה יותר,
עבודה קשה,
אימונים וכל זה, זה בשנים האחרונות שהוא הבין שהוא ירד בכל, שהוא קיבל הרבה ביקורות, ובשביל לשפר את עצמו, ואז הוא עושה גם בשנים האחרונות שלו, דברים מדהימים, כמובן חסר לו ליגת אלופות, אני חושב שאיקר קסיאס חייב להיות בטופ, גם כן, בטופ ה-4 הזה.
בואו נבחר את הטופ 10 בלי לדרג, אז אנחנו שמים את איקר, אנחנו שמים את בופון,
שמים גם
שמייקל,
סייפ מאייר, דינוזוף,
קודם כל לב יאשין, אז כמה אנחנו, 5?
דינוזוף,
אתה איטלקי מדי.
תקשיב,
דינוזוף, מה שהוא עשה ב-82.
מה עם אחד מהאנגלים, גורדון בנקס או פיטר שילטון?
תשמע, אני בתור ילד שגדלנו פה רק על משחק השבוע של הליגה האנגלית, לימדו אותי שפיטר שילטון וריי קלמנס זה שוערים הכי גדולים. אנחנו חושבים שהם כאלה גדולים, הם בסדר, אבל אני לא חושב שהם בטופ 10. גורדון בנקס, כי יש את ההצלה המיתולוגית שלו, גם כן, שהיו מראים פעם תקצירים של משחקים.
קשה מאוד להשוות את הימים של היום, אמרתי שיש לנו...
לא, אנחנו מדברים על אימפקט של על המשחק.
אוקיי, אז דינוזוף שם וגורדון בנקס שם, כי זה שוערים איקונים, והשאלה היא, נגיד, אחד כמו אדווין ונדרסר, אם הוא נכנס, אני חושב שלא, אבל הוא היה שואל...
אני חושב ש...
אדווין ונדרסר זה מקשור למורשת של בופון, מה יהיה אחרי בופון ביובה, אז חייבים להזכיר אותו באנקדוטה, שהוא היה באיטליה, שיחק שנתיים ביובה, השוער הזר הראשון ביובה לפני שצ'ני, זאת אומרת עד אז היו רק איטלקים, אתה יודע מה הכינו שלו, ידי סבון, הכדורים היו נופלים לו בידיים.
ואז הגיע לפולם, נשכח בכלל, ופרגוסון.
וזה רק מראה לגאוניות של פרגוסון שהביא אותו ושיקל לו את הקריירה.
קודם כל ריי קלמנס, כשאתה חושב על ליברפול הגדולה, כן, אם אנחנו
נכון,
ריי קלמנס היה שם שוער, והוא היה שוער מאוד חשוב.
נכון,
אז אני לא יודע,
אני לא מכניס אותו כבין השוער.
אגב, אדווין ונדרסר, אם אנחנו רוצים להסתכל על אימפקט, הוא השוער הראשון שבעצם משחק הרגל שלו הפך בעצם
בתקופה ששונה החוק,
בדיוק, הראשון שבעצם נכנס לתוך 1992 מוכן לכדורגל החדש, ואני חושב שבמובן הזה המורשת שלו היא ענקית, בטח בתור שוער מנצ'סטר יונייטד, אני חושב שהוא ונבחרת הולנד, אגב, שהוא היה מנק בה.
כמה מתבקש שהוא הולנדי ובא מהמורשת של
הכדורגל. אין בכלל ספק שהוא אחד מהגדולים בהיסטוריה, בעשרייה הראשונה לפי דעתי.
סבבה, ריקרדו זמורה זה שם שאם אנחנו מדברים על איקונים, אז כמובן בספרד.
על היסטוריה ודברים.
ורנאי גיטה ולואיש...
רנאי גיטה זה גימיק.
גימיק, אני מסכים. אבל צ'ילברט לא.
צ'ילברט סחב קבוצה.
צ'ילברט סחב נבחרת והיה שם דבר במונדיאלים. שאתה לא יכול להתעלם מזה, היה בו את חופשיות אדיר. כמובן שאם אנחנו מדברים על שוערים גדולים, אפשר להתעלם מרוג'ר יוסני, שעשה משהו שאף אחד לא עשה ולא יעשה, מבחינת כמות שוערים כשוער.
אגב, מבחינת בופון,
כן, אבל הוא לא,
אתם יודעים, אגב, מבחינת בופון, אתם יודעים מי הכי גדול? תומאס אנקונו, השוער של קמרון, שהיה בשני מונדיאלים. עכשיו אני אזכיר לכם רק את הקונטקסט, זה שוער אפריקאי שעד אז נורא נטו לזלזל באפריקאים
מכל הבחינות. עדיין, אגב, מבחינת שוערות עדיין נותנים לזלזל.
ובא שוער למודיאל של 82, אגב, אני אזכיר לכם, קמרון הודחה בגלל שער אחד פחות שפקיע מאיטליה, שזכתה אחרי זה באגבי עולמי, וב-90 הוא היה, ואגב, הוא קרא לבן שלו תומאס על שמו, זאת אומרת, גם שם שהוא, אני לא יודע אם הוא ברור, אני לא חושב שהוא בטופ 10, אבל זה שוער שכן עשה אימפקט על המשחק ושינה, ונתן פתאום דוגמה שגם שוערים מאפריקה יכולים להיות שוערים טובים.
כמובן, יש גם את מזורקביץ' ויש את הפולנית המושבסקי, והיו המון שוערים ענקים.
לא, אבל אני מדבר, אני מנסה לצמצם את זה באמת לאימפקט על המשחק. למשל, אימפקט על המשחק, אוליבר קאן.
אוליבר קאן, אמרתי קודם.
אוליבר קאן היה אולי השוער הגרמני,
האגרסיביות, הווינר,
ההובלה מאחורה. כלומר, היה פה, אתה יודע, כשאתה חושב על שוער גרמני, אתה חושב על עליו, על קאן ועל שום אחר, כן?
גם בטיסטון חושב על שום אחר.
בטיסטון לא חושב, בטיסטון לא חושב, הוא לא זוכר את שום אחר. אז אתה יודע, אתה מסתכל על האימפקט, אתה יודע, על שוערים כמו פאביאן ברטז, אתה יודע, מן הסתם הוא היה שוער,
ברטז לא מכניס בחיים
ל-15, אבל יש לו אימפקט, אתה יודע,
גם תרבותי כמובן,
תרבותי, ואתה מסתכל גם על, אמרו, אחרי פאביאן ברטז, אמרו, טוב, יש בעיה עם שוערים שהם כאלה קטנים, יש בעיה. אתה יודע, ריי קלמנס וכאלה, הם לא היו ענקיים.
הם לא עמותת ידיים שיש לך היום. אגב, אם אתה מסתכל על אימפקט תרבותי, אז יש לך גם חורכי קמפוס, אתה יודע, כל מיני גימיקים כאלה.
כן, אבל זה לא...
אגב, שימו לב שבדרך כלל הגימיקים האלה
מגיעים מאמריקה
הלטינית. כן, כמו... אצל אירופאים יש יותר, משהו יותר מקצועי כזה, בנוי, השוער שלו איזה DNA מסוים וכדומה.
פטר צ'ך לא הזכרנו, אני חושב שהוא ראוי.
פטר צ'ך...
תשמע, פטר צ'ך, אם אתה מסתכל היסטורית, מה שעשה בצ'לסי מבחינת רשתות נקיות, זה הרבה עם מוריניו, אתה יכול לתת את הקרדיט, עדיין זה שוער שבמיטבו, ואני זוכר את צ'ך לפני הפגיעה בראש, אי אפשר לתת לו גול מחוץ לרחבה. חוץ מרונלדיניו שם, שמה שעשה. אבל דין עזוף כן נכנס אצלי.
דין עזוף בוודאי.
ונויר, אתה יודע, אנחנו קשה מאוד לתת...
נכון, כי הוא חשבים.
כמובן מאוד קשה להשוות את זה שוב. נביל סאות'הול זה אחד שלא הזכרנו, השוער האגדי למי שזוכר את ה-80s.
נביל סאות'הול, שהוא עכשיו, הוא אחד מהאנשים הכי טובים בטוויטר דרך אגב, הוא כל הזמן עוזר לאנשים וכאלה, הוא בן אדם מקסים.
אגב, אתם יודעים שה...
בגז הפיבורית
שלי. אבל אתה יודע שגם הקריירה של נביל סאות'הול, הוא היה בדרך החוצה מאברטון. ואז אורד קנדל אמר לו, בוא תיתן כמה משחקים טובים שיהיה לי מי למכור אותך. הוא נתן כמה משחקים טובים, בסיום העונה נשאר, עונה אחרי זה הם כבר לקחו אליפות, ופתאום יהיה אגדה.
אז אנחנו ככה, יש לנו את צ'ילברט, שמייקל, בופון, קסיאס, זוף, ריי קלמנס, אדווין ונדרסאר, לב ישין, ריקרדו זמורה,
ואוליבר קאן לא אמרת.
ואוליבר קאן, ואוליבר קאן, מי עוד?
סט מאייר, הזכרת?
סט מאייר, אוקיי, אז יש לנו את הרשימה, אם אתם רוצים להתווכח איתנו...
ושמתם לב שאין לנו אף שור מברזיל.
תפרל, אחד, שאגב תפרל היום,
אולי אליסון,
זהו, עכשיו
תפרל הוא מאמן השורים של...
קצת על אליסון.
מה שאמרתי לעמית, לדעתי, אחד הדברים הגדולים שקראו לאליסון שהוא בא לרומא. למה? שבא לרומא כי זה מתחת לרדאר ואפשר להתפתח ואין את הלחצים. אני עוקב אחריו השנה, אני רואה אותו ממשחק למשחק, זה שוער ענק, אדיר, מתפתח, שאלה כמובן עוד פעם, מה יהיה, פסיעות, הראש, איך הוא יעבוד, ציפיות שיהיו עליו שנה הבאה, אבל לדעתי...
הוא הולך להיות במונדיאל, השוער מספר אחד לפני אדרסון.
זו החלטה של תפרל, שהוא מאמן השוערים, הוא היה צריך להכריע, לברזיל מעולם היה תפרל, הוא כמובן השוער הגדול והמפורסם, אבל מעולם לא היו לה שני שוערים בטופ, ברמה כזו גבוהה, שאתה צריך לבחור ביניהם.
שמתחרים ביניהם.
אוקיי.
ואליסון, שנייה, אליסון שוער מעולה, יש לו קצת, אני חושב שהוא קצת רגשי, הוא יכול פתאום לבכות בזה. ובריאל מדריד, המועדון גדול. זה מקום המבחן אחר.
אוקיי, אני חושב שהיה ממש דיון טוב על המורשת של בופון ושל השוערים הגדולים. עכשיו אנחנו עוברים שנייה, בגלל שאנחנו עדיין בענייני ליגת האלופות והגרלה ומשחקים שקרבים וכו'. יש את רומא, ליברפול פייבוריטית גם לפי האנשים המומחים וגם לפי הסוכניות הימורים. ביירן מינכן, ריאל מדריד הרבה יותר צמוד, למרות שריאל מדריד כן פייבוריטית. מי לדעתכם קבוצה חזקה חזקה יותר כשהיא נכנסת למשחק הזה.
ריאל מדריד, אי אפשר, אתה לא יכול להאמר נגד ריאל מדריד, כי ריאל מדריד סותמת כל פה. ריאל מדריד אמרו עליה, מה לא אמרו? אמרו שהיא תמיד זוכה להגרלות קלות, אז העיפה את שתי הקבוצות הכי חזקות עד עכשיו.
ואגב, גם בשנה שעברה,
ובית מוקדם קשה.
כן, ואם נכון, עם דורטמונד ויובה, אז אי אפשר, לאף בן אדם אין את האומץ להגיד ככה, למיקרופונים. אם אני אכבד את המיקרופונים, אני כן אגיד שאני מאמין בבאיירן
מינכן. ואז אולי הם יתבעו אותך ריאל מדריד, כי עכשיו פלורנטינו פרז רוצה לתבוע כל בן אדם שמכפיש את ריאל מדריד.
כולל קיאליני, אגב, הוא גם ברשימה, זהו, שעושה סימן.
לא, קיאליני אמר, you pay, you pay.
You pay, you pay.
פחות קיאליני יודע אנגלית.
פחות היה אומר, טופגי, טופגי, אתה יודע, הוא אומר באיטלקית, טופגי, או זה.
פגרי, כן.
לא, הוא יודע אנגלית,
קיאליני. קיאליני אינטליגנט, לא,
הוא
מדבר אנגלית טוב מאוד. דווקא תפסות מי שיודע אנגלית, מאלי אחרים, לא יודעים מה הם אומרים. תואר אוניברסיטה. טוב של, שלו ושל המועדון, כל הערה על מכירת משחקים וכאלה, ערך קניית משחקים, ריאל מדריד תמכור. אני רוצה לתת לך נתונים שנייה לפני שאנחנו עוברים לביירן מינכן, כי היה שבוע מאוד מרגש והייתי שם לביירן מינכן והייתי בגרמניה.
תכף בדיוק. תספר לנו גם לנו קצת, חוויות מאופן.
אני לא יכול לספר, אבל אני אספר קצת. בכל מקרה, קריסטיאנו רונלדו נגד ביירן מינכן בשישה משחקים, תשעה שערים.
חמישה בעונה שעברה,
חמישה
מהשישה.
כן, הוא לגמרי בתוך הראש שלהם, של ביירן. עכשיו, בשבע העונות האחרונות ברבי הגמר, רק המספרים, צריך לחזור אליהם. קריסטיאנו רונלדו 30 שערים. הכי קרוב אליו ברבי הגמר זה לבנדובסקי 10, מולר 9, נעימר 8, מנזוקיץ' 7, רובן סוארס 6 כל אחד, בנזמה, רמוס, גריזמן, מסי 5. יש פה נתון שנורא מצחיק.
כמה קבוצות, זה שווה לקבוצות.
כן,
זה משווה לשחקנים, זה שווה כמה קבוצות יפקיעו ככה.
רונלדו כבש יותר ברבע הגמר ליגת האלופות בשבע העונות האחרונות מאשר יובנטוס בכל הזמנים.
כן.
אבל
22 מול 21.
מאז שלאו מסי בפעם האחרונה שהוא כבש שער ברבע הגמר, קריסטיאנו כבש 262 שערים בכלל, זכה ב-12 גביעים וב-4 בלון דאור. שזה הנתון הכי מצחיק.
אבל אחרי כל הנתונים האלה, מישהו כמו שאמר עמית יאמר נגד ריאל, הם שם, אבל זהו, עכשיו בא אבל.
אבל.
אגב, פה האימור שלי, שביירן עוברים אותם, ולו אתם יודעים, התחושה שלי קצת מהצדק של מה שהיה שנה שעברה, ההחלטות שיפוט שהיו נגד ביירן.
כן.
ונראה לי שביירן זה מזכיר מאוד את העונה הקודמת שהם זכו עם יו פנקס, כאילו הרבה דברים, עוד פעם, אני לא מאמין בסיטואציה.
שוב, הם מביאים מאמן, הם
סוגלו מאמן. אפילו זה כאילו הם בכוונה מביאים את המאמן כדי.
ובסוף עונה הוא עוזב, ויש כבר מחליף
ניקו קובץ', שתכף נדבר עליו.
משהו, ביירן, הם לא היו בקרבות, הם עד עכשיו היה להם דרך די נוחה לשלב הזה, הם מסתכלים מהצד, הם לדעתי, איך שאני מכיר את המועדון הזה, ואתה בטח יכול לספר לנו, כל אצלהם שיטתי, כל אצלהם מוכן, הם יבואו בשיא המוכנות למשחק הזה. ריאל מדריד עברה איזה התשה בשני המתמודדויות הקודמות, נכון שמבחינה ביטחון עצמי ואמונה, קשה, אני אומר לכם, כן. אני רואה את ריאל היום, וראיתי אותם גם בגמר בקרדיף, וראיתי אותם עכשיו נגד יובה, ויש בהם, ב-DNA שלהם, משהו שהם באים, לוקחים את הגביע הזה בהתייחסות אליהם. תחושה שלי ש...
אבל כן.
התחושה שלי שהשנה, שזה ביירן
כאילו עוברים. ביירן כיופ, כן, אני מבין אותך, וזה...
למרות שעוד פעם.
קודם כל, זה שתי הפיבוריטיות. מי שמנצחת פה היא הפיבוריטית הגדולה.
בדיוק.
יש פה כמה מצ'אפים, או כמה דברים מאוד מעניינים לשים עליו.
זה מאוד מדהימה גם מבחינה היסטורית. בשנים האחרונות כמה פעמים נפגשו אחת ומשנייה.
כן, כן. יותר מ... זה 24 פעמים נפגשו בליגת האלופות. 18 פעמים בנוקאוט, והמאזן 11-11.
בדיוק.
ושתי תיקואים.
זוכר שלפני 4 או 5 שנים ריאל, ביירן ניצחו במדריד בפנדלים. אחרי שהם היו הפסידו במינכן, זאת אומרת, זו התמודדות קלאסית.
אז קודם כל בואו נחזור.
זה היה עם מוריניו, שמנע ממוריניו להגיע, אבל ביירן, מה שמעניין, אני רוצה להגיד כמה נקודות על המאצ'אפ הזה. לבנדובסקי, הרבה חודשיים אחרונים, דיבורים, מעבר לריאל מדריד, אז אתה יודע, נראה מה יהיה, ואתה יודע, שני המגנים הימנים הכי טובים בכדורגל האירופי, יוזו הקימיך, לא מדברים עליו הרבה, זה מלך הבישולים של ביירן מינכן העונה, מאז שאנצ'לוטי, אם אני צריך לשים את האצבע, איפה הוא נכשל, זה קימיך, תראו את קימיך לפני אנצ'לוטי ואחרי אנצ'לוטי, אצל היינקס, אצל פפ ואצל היינקס.
קימיך, תומס מולר, דוגלס קוסטה, את כל המוצפות.
תומס מולר כמובן, אתה יודע, זה שחקן שמגיע לרגעים האלה, אנחנו בשנת מונדיאל, אז ביין כן יצחה את ההגנה שלה במיטבה, את הבואטנג ואת הומלס, הומלס שהוא שחקן שגם יכול לתת גול עם עצמם נאחים, מאוד מסוכן, הוא סוג של רמוס, זאת אומרת יש הרבה, אתה רואה השתקפות בראי קצת, הומלס הוא קצת מזכיר את רמוס במובן מסוים של משחק הרגל והנגיחות, הקישור כמובן טוני קרוס שבא משם, וזו השאלה כמובן, וידאל מי הקשיר? תיאגו אלקנטר, חבי מרטינס, הרבה חבר'ה שבספרד, יש פה המון סיפורים, ואני לא מדבר על זה שלפני 20 שנה, יופ, הוא זה שהביא את ריאל לזכייה אחרי 32 שנים.
כן, אל תזכירי, הייתי בגמר הזה.
הסיפור, כן, נכון, זה היה נגד יובנטוס.
עם מיאטוביץ',
אוקיי, אז ככה, שאלה.
הייתם יותר טובים.
רוברט קובץ', רוברט קובץ' מגיע לאמן את ביירן מינכן, עכשיו...
לא, ניקו.
ניקו, ניקו, סליחה.
רוברט יהיה עוזר שלו.
כן.
רוברט היה ביובה, אז הנה, כבר הכל מתחבר לנו. לא סתם אמרת רוברט.
קובץ', קובץ' הוא מאמן של פרנקפורט. אני אהבתי מאוד את ההסבר של ביירן מינכן, למה הם פנו אליו. פרדי בוביץ', המנהל הספורטיבי של פרנקפורט, אמר שזה דפק להם את המשחק להכנה מול לברקוזן, בגלל שבעצם קובץ' מקבל טלפון ביום חמישי, בוא לאמן את ביירן מינכן, הוא אומר סבבה, כי מישהו בגרמניה אמר לי, כאילו מישהו בכדורגל הגרמני אמר, יש שתי הצעות שאתה לא מסרב להם בגרמניה, כשמתקשרים אליך להיות שחקן בביירן, וכשמתקשרים אליך להיות מאמן בביירן, אתה פשוט לא אומר לא. אז
הוא גם משהו חוסר כבוד מאיך שביירן נהגה בוביץ',
אז בוביץ' הוא היה שחקן לשעבר, והוא אמר זה חוסר כבוד, הם לא נתנו לנו כבוד, ואז ביירן מינכן מתעממת ואומרת, מה, אנחנו רק רצינו שהם יהיו מוכנים לעונה הבאה, אז אנחנו פנינו באפריל, ובשביל שיהיה להם יותר זמן.
ביירן עוד היה להם את החוצפה להגיד שהכל היה ביום זה, ואחרי זה התברר שזה שבועיים לפני.
אגב, קובץ',
בתוך השבועיים האלה במסיבת איתו נעים, הוא אומר, אין ספק שאני נשאר פה בפרנקפורט.
כן,
ואז
כן.
ששואלים אותו על אותה שיחת טלפון ביום חמישי, אז הוא אמר, התעוררתי וקיבלתי את הטלפון, זה עכשיו הפך לסיפור בגרמניה, איזה, מה היה בטלפון?
כן, זה שפתום שינה. עכשיו, זה קצת מזכיר לי שהם החתימו את לאון
גורצקה.
הם אמרו משהו אחר שם.
גורצקה.
הם אמרו גורצקה או משהו, לא משנה, גורצקה, כי הוא... כי הוא לא גרמני, כאילו הוא גרמני, אבל הוא במקור משהו אחר, כאילו בסקי או משהו כזה, אז לא משנה. אז גורצקה, אז
הם... בשם בסקי.
כן, אז הם אמרו, אז הם אמרו על שהם החתימו אותו בשביל להשאיר אותו בליגה הגרמנית, שבאמת, כאילו, מה אתם רוצים?
לשפר את המותג.
כן, קארל היינץ רומניגה אמר, לפחות הוא נשאר בליגה, שכאילו הגרמנים מסתכלים על זה, תגידו. אוקיי, קובץ', קודם כל קובץ' הוא מאמן מאוד מאוד חכם, עשה עבודה פנטסטית עם פרנקפורט, ואני אספר לכם בדיוק מה עשיתי בגרמניה עוד מעט, אבל אני אספר שהתעסקתי המון באנליטיקס שם, ואיך שהגרמנים עובדים עם אנליטיקס, ופרנקפורט עובדת עם ממש מניבול, במובן הזה.
עם הרבה שחקנים שלא שמעת עליהם.
הרבה שחקנים שאף אחד לא שמע.
כן. והם חבר'ה, הם יכולים להיות בליגת אלופות.
כן.
כנראה לא, אבל
לגרור. כן, אבל עושים עונה יפה.
וקובץ' עצמו הוא משתמש המון 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 באנליטיקס, בעיקר של SAP, SAP, כאילו החברה הגרמנית, אנחנו קוראים לה SAP, הם קוראים לה SAP.
ששייכת לבעלים של אופנהיים.
לבעלים של אופנהיים. והוא משתמש המון באנליטיקס. הוא לא היה אופציה ראשונה של ביירן מינכן.
שלישית.
שלישית. הם רצו את תומאס טוכל, והם רצו את...
את
יוליה נגלזמן. נגלזמן ככל הנראה לא יעזוב את אופנהיים בשנה הקרובה.
שיש לו הסכם, והם לא רצו להתמודד מול אופנהיים בגלל הספונסר שלהם.
סליחה, העדיפות הראשונה הייתה היינקס שישאר. השנייה הייתה טוכל,
לא, אבל היינקנס לא רוצה להישאר, כלומר הוא אמר אשתי גרה בפורטוגל,
שאנס, אני רק מסביר, שאנס אמר עדיפות שישית, הוא אמר עדיפות ראשונה הייתה היינקס שימשיך, שנייה טוכל שכבר הלך לפי-אס-ג'י,
והם רצו, היה להם מאוד חשוב שזה יהיה שחקן, אם הם מביאים שחקן לשעבר, אז שיהיה שחקן של ביירן,
היה
להם של אולי קלינסמן, או אתה יודע,
קלינסמן היה
שחקן, אבל
הוא לא היה ביירן,
הוא לא היה ביירן, בדיוק, ולגבי ניקו קובץ', כמה הערות חשובות ומעניינות. אחת זה שהכל נכון, אבל השיטה שהוא משחק איתה בפרנקפורט העונה הזאת זה 3-4-1-2, הוא משחק עם שלישייה אחורית והוא מקפיד, ובביירן לשחק ככה זה חתיכת...
אני לא יודע אם הוא ישחק ככה בביירן, בגלל שהוא באמת מקבל החלטות על סמך מספרים, כלומר רוב ההחלטות שהוא מקבל זה על סמך מספרים.
בדיוק,
זה
השאלה.
הוא מאוד טקטי ומאוד דוגמטי, זה מעניין איך הוא יסתדר בביירן עם שחקנים.
לא, ההפך, הוא מאוד לא דוגמטי.
לא, הדבר השני שמעניין, יום לפני ההודעה על החתמה שלו, ביירן מודיעה, ריברי ורובן מאריכים חוזה.
נכון, וזה הוא לא מתחבר לאיתם דווקא.
לא, אמרו לא, הוא מבין, הוא הבין שהוא בא לביין, הוא לא בא מעל כולם, זה לא, אתה לא יכול, כאילו, אתה יודע, היום במציאות שלנו, כניקו קובץ' לבוא מעל ריברי ובוא, וזה בשביל לנסות לעזור לו, בגלל הוותק שלהם וההיכרות שלהם במערכת, אתה יודע, ופה יש, עם ריברי זה קצת טריקי, כי ריברי יכול לנצל את הסיטואציה הזאת, ואנחנו יודעים שהוא עשה את זה למשל.
זה דיון פוליטי מאוד בבר מינכן, והביאו את קובץ', קודם כל בגלל שהוא מכיר את הפוליטיקות האלה, הוא מקבל תמיכה מהסליה מיצ'יץ',
שהוא אגב הוא דחף את המינוי סליה מיצ'יץ',
המנהל הספורטיבי,
בעצם ההשפעה הראשונה אפשר להגיד
המטרה שלו, המטרה של קובץ' יהיה בעצם להכניס את ביירן מינכן לתוך, לא הייתי אומר קופסה, כן, אבל להכניס אותה, להפוך אותה ליותר אנליטית, ליותר
מודרנית,
מודרנית במובן הטקטי של המילה, כי הם משחקים כרגע טקטיקה, כלומר היא טקטיקה מאוד יעילה והם עובדים, אבל משחקים טקטיקה שאולי שמה אותה קצת בנחיתות מבחינת הכישרון שיש לה על המגרש מול הקבוצות הגדולות של ברצלונה וריאל מדריד וכאלה. אולי אני לא כל כך,
אני לא חושב ככה, אבל בסדר, כן, אני מבין, אתה רוצה למקסם,
זה מה שהסבירו לי, כן, זה מה שהסבירו לי שם. עכשיו יותר מזה, הסבירו לי גם שבסופו של דבר קובץ' מגיע על תקן מאמן, כלומר הוא לא בוחר שחקנים שירכשו מן הסתם, הוא לא מגיע בשביל להיות איזה אייקון, הוא מגיע כדי להעביר אימונים, כדי להכניס את הכל להרבה יותר, קבלת החלטות הרבה יותר מדעיות, כן, והוא נכנס לשם ואמור לשפר ולהכניס שחקנים יותר צעירים להרכב. אני לא יודע כמה זה יעבוד, כי אתה צריך להיות דמות,
בביירן אתה צריך להיות דמות. אנס שמאוד מאוד דומיננטי,
אני רק מזכיר לכם שיו פיינקס והעוזרים שלו, הרמן גרלנד, שהוא כן בא כמובן האייקון שם, אבל שהוא הביא הבחור מדיסלדורף, את הרמן השני, והם ביחד שלושתם 200 שנה, 72, 69, 63. עכשיו, ניקו קובץ' הוא 47, אח שלו רוברט 40 וקצת פחות ממנו.
פחות מצרמן, בשנתיים. וגם חנס סלמיצ'יץ' באותו גיל בן.
נכון, ועוד משהו על
הם שיחקו ביחד.
כשאתה מדבר על ניקו קובץ', ראוי להזכיר גם איפה הוא התחיל. איפה הוא התחיל? הוא התחיל ברדבול זלצבורג. שם הוא סיים את קריירת המשחק שלו והתחיל באימון. ושאתה מדבר על אנליטיקס, שרדבול זלצבורג זה מועדון שלא מזמן מינה איזה בלוגר.
בוא נדבר בדיוק.
לא מזמן מינו איזה בלוגר שם.
לא בלוגר, רנה מאריץ'.
שהוא מאמן שותף כבר.
שהוא מאמן שותף.
של מרקו רוזה.
ומרקו רוזה, והסיפור עם זלצבורג, ואנחנו נעבור עכשיו לזלצבורג, אני יודע שזה לא הרבה, במעבר חד.
מתבקש, לא, כי קובץ' התחיל שם 3 שנים ולמד שם את מלאכת האימון מהמקום הזה של מערכת הסקאוטינג, וזה אחד המקומות זלצבורג שבאמת הכי הכי מעניין.
אוקיי, אז קודם כל רנה מאריץ', שהוא בעצם העוזר מאמן שותף, הוא בחור שהיה לו בלוג, ועדיין יש לו בלוג וכותבים לו אחרים, פשוט הוא פעם כתב, שנקרא שפיל פרגרונג, שפיל שזה משחק, לא משנה, עכשיו אז הוא בגיל 25 והוא שם, זה יחד עם מרקו רוזה היה שחקן במיינץ תחת יורגן קלופ, תחת וולפגן פרנק, שוולפגן פרנק זה האב הרוחני של יורגן קלופ, הוא בעצם אחד מההוגים של הגגן פרסינג, שזה המשחק הגרמני שהנבחרת הגרמנית מתבססת עליו וכו'. אגב, וולפגן פרנק היה גם מאמן של יואקים לב, כלומר אנחנו מדברים על 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 שיטת משחק שמתפתחת בליגות הנמוכות, מתפתחת על ידי מאמנים שהם הרבה יותר פתוחים במוח שלהם מאשר המאמנים הקונסרבטיביים הגרמנים, הולכים ללמוד מסאקי, הולכים ללמוד מהכדורגל האיטלקי, הולכים ללמוד מהכדורגל ההולנדי, מביאים ידע. כשאריגו סאקי הגיע לאימון של יורגן קלופ בדורטמונד, הוא אמר, וואו, אתם מזכירים לי את מילן שלי. כן, ואנחנו רואים כאילו ידע איטלקי שנכנס לתוך הכדורגל הזה, ועכשיו זה מגיע למקומות אחרים. זלצבורג התחיל את העונה חלש, הם עכשיו בדרך לאליפות,
שטורמגראץ נתנו פייט מאוד יפה, אבל לאליפות
קרה, והם בחצי גמר אירופה ליג עם מונס דבור,
מול מרסי, שהם קיבלו הגרלה יחסית מבין למה שיכלו לקבל, זה הטוב ביותר שיכלו לקבל.
כן, ונזכיר לך שהם העיפו את דורטמונד בדרך, הם העיפו כמה קבוצות הציוניות, עכשיו העיפו את לאציו, שזה מטורף. אני אמרתי על לאציו,
גם אני חשבתי של לאציו גם אחרי המשחק הראשון,
אגב, זה שם אותנו מול, עוד פעם מול ליברפול ורומא, שהאיטלקים קשה להם עם הסגנון משחק הזה, קשה להם עם הסגנון משחק הזה, של הלחץ הזה, כי האיטלקים עדיין הכדורגל שלהם הוא החזקת כדור רגועה, הוא עדיין תנועה איטית יותר מאשר...
הקצב הדאג'ו, אבל...
הקצב המטורף הזה של הגרמנים או של האוסטרים במובן הזה, קשה להם מזה.
גם לפפ קשה עם זה, אני חושב שזה...
כן, לא, גם זה מניין שאתה איך אתה בא מוכן למשחק. אני חושב שגם לציו, הם באו באיזה דקה 70 מוציא את מילים קוסביץ', לא דקה 70, תחילת החצי, הוא שמר אותו לדרבי, הוא כבר חשב שהוא עולה.
הם בדקה 55 היו ליתרון, ואז היה להם 5-2 בסיכום.
אני חושב שזה עוד פעם, עניין של חוסר בגרות.
שעננות, כמו ברצלון.
כן, אבל אתה לא יכול להגיד שזלצבורג, אתה לא יכול להגיד שזלצבורג איזה בוגרים. כן?
לא.
שוב, המאמן שלהם, העוזר מאמן, מאמן שותף הוא בן 25, לא, לא יודע, זה לא איזה...
זלצבורג עוברים איזשהו תהליך מאוד מאוד יפה, הם נמצאים עכשיו בחצי גמר הליגה האירופית, וזה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, לוקחים אליפות, וזה בנייה, וזה תהליך נכון. אני אומר, כאילו, שאתה אומר שהאיטלקים יש להם בעיה במשחק הזה, יכול להיות, אבל אני אומר, במקרה של לציו, אני חושב של לציו... המשחק היה בידיים שלהם, הם היו משחקים בסגנון האיטלקי הקלאסי, יורדים ושומרים, והוא היה, הם היו עולים, הם פשוט כבר חשבו, הם גם משחק ראשון הוא,
כן, אבל לציו יש לה בעיות בהגנה, ובמשחקים של לציו זה...
לציו זה, אתה לא יודע פעם מה לקבל.
במשחקים של לציו, תמיד יש לך 4 שערים בתוך 5 שניות בערך, ואתה לא מבין איך זה קרה?
אתה לא יודע מה קורה.
תוך כמה דקות הם עושים.
אבל הם אמן מצוין.
אבל לציו, בוא נגיד, מהקבוצות הכדורגל האיטלקיות, היא הכי גרמנית, במובן הזה שהיא מפעילה לחץ מאוד חכם, ויש לה מלכודות לחץ, והם עושים עבודה טובה מאוד. אגב, ואינזאגי, המאמן סימון, הוא גם כן עם שכל, ואני יודע שהוא אחד מהמועמדים להחליף את אלגרי בזה. אבל, שאלה, זלצבורג וארבי לייפציג, בעצם זה אותם בעלות, למרות שעכשיו שינו את זה, וכביכול לזלצבורג אין קשר לרדבול בולשיט. אבל כשאנחנו מסתכלים בעצם על הכדורגל הגרמני ועל כל המוחות הצעירים שם והאנלי, ועדיין גרמניה זוכה עדיין בייר מינכן זוכה בהפרש גדול, וזה חלק ממגמה מאוד מטרידה. כן, סיטי לוקחת את האליפות ב-16 הפרש, צרפת סן
ג'רמן, לגבי פריז ובייר זה בעיה, כי היתרונות הכלכליים שלהם עצומים.
פריז סן ג'רמן מנצחת 7-1 את מונאקו, מונאקו מחזירה את הכסף לאוהדים, כן, בלי נעימר, בייר מינכן אליפות שישית רצופה ב-20 הפרש, ברסה ללא הפסד, איטליה, יובה פותחת פער, וכנראה לא תפסיד את האליפות, והיא תזכה באליפות שישית ברציפות.
שווית,
אין עניין יותר בליגות האלה, כלומר, אגב, זה גם מובן לפי דעתי גם משפיע על בעצם על ה... על האליפות, על האליפות אירופה אחר כך, כן?
זה יותר משפיע, זה משפיע, קודם כל יש יותר עניין בליגת האלופות, הרבה יותר עניין כשאין לך מרוצי אליפות, חוץ מאיטליה שהיה קצת, אבל אני חושב שצריך להפריד בין שתי ליגות שהמצב שלהם הוא בעייתי והן מתות מבחינה תחרותית, זה הליגות של גרמניה, למרות שצורק, אתה יודע, המנהל הספורטיבי של דורטמונד אמר שהם יקחו אליפות ב-10 שנים הקרובות, כנראה היה לו חלום טוב ממש, אני רוצה לקחת אותו חומר שהוא לקח, אבל בייר ופריז...
10 שנים קרובות זה...
פריז, כל עוד הקטרים שם, ואפילו מממנים את הליגה הזאת בעצם עם הזכויות, כל עוד הקטרים שם אני לא רואה תחרות, וגם ביין, והם החזון שלהם זה אולי ליגה אירופית, כי אין להם תחרות, לגבי ברסה, אתה לא יכול להגיד שברסה,
אגב, בסופו של דבר,
שם זה דואופול, ואתלטיקו מדריד, מה שסימון לא עושה זה מדהים.
אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל, על זה, אז מה שקורה בליגות המקומיות, בסופו של דבר יובילו להקמת ליגה גדולה,
אין ברירה.
ההחלטה של ליגת אלופות כבר יש 4 נציגות אוטומטית מהשלוש ליגות.
כן, אבל זה
שינוי קוסמטי.
אנחנו לפני שבוע, לאו מסי, כן, כבש 3 נדמה לי זה היה, הוא הגיע לכמה שערים יש חזור עליהם, אני כבר 29, לא משנה, הוא שחק מול קבוצה שכל העונה כבשה, לגנס, פחות ממנו, 25 או 27, הפערים האלה, הם לא רק שהם גדולים, צריך להדגיש, הם הולכים ומתעצמים, תיקח מה היה לפני 10 שנים, זה לא לינארי, התאגידי העל, בעצם, המועדונים הגדולים האלה שהם נהיו בינלאומיים, אתה יודע, בעצם רוצים לשדר לשוק האסיאתי והאמריקאי,
אגב, הם בינלאומיים, מנצ'סטר סיטי למשל, יש לה ממש סניפים.
סניפים,
בסידני, זה נקרא הליך מקדונליזציה, ובעצם יש להם סניפים בכל העולם, הם מכניסים כסף מכל הסניפים האלה, וכאילו, ככה הם בעצם עוקפים את הפייר פליי הפיננסי. כנראה זה יקרה גם במועדונים אחרים, אנחנו יודעים שלמשל מנצ'סטר יונייטד מחפשת מועדון לרכוש, כאילו, אנחנו מדברים על בעצם מה שיקרה בסוף, ובסופו של דבר, לפי דעתי, זה הדבר היחיד, זה יהיה רשתות, וזה בעצם יהיה לך מועדוני חווה, שהם יהיו בליגות המקומיות, ויהיה את הליגת
שזה תהליך שצ'לסי כבר, אתה יודע, ביטס, ואתה יכול לחזור אחורה, אייקס, אתה יודע, יש לה אייקס קייפטון, וקימה עכשיו אייקס לפני שבועיים בסידני.
משהו שכן קורה, וזה מפתיע, באזל מפסידה אליפות בשוויץ, שזה פעם ראשונה
אחרי שמונה שנים.
כן, אולימפיאקוס מפסידה אליפות ביוון, שזה פעם, כן. אתה יודע,
שלקחו איזה 18-20, משהו בערך, ואייק אתונה מההתחלת העונה הייתה קבוצה, אני, לא היה לי ספק, אני שידרתי במחזור ראשון, והיה לי ברור שאייק אתונה תיקח חליפות.
אבל מה ההסברים, כלומר?
ההסברים, תראה, זה מאוד מעניין, כי לאורך שנים הרי, היה את הדיבור הזה שליגת האלופות גורמת למונופולים בליגות הבינוניות, זה אולימפיאקוס, נכון.
למה? בגלל שוויפה נותנת הרבה מאוד כסף למועדונים האלה, ואז זה פותח פעם.
אבל בעצם בשרשרת המזון של הכדורגל, כשאתה חושב על זה עם היגיון מסוים, אז קודם כל קבוצות אחרות, אתה יודע, גם לומדות ותופסות עונות טובות, והמקרה של יאנג בויז ברן, שעושה עונה מטורפת, ולוקחת אליפות עם איזה 20 פאר כמעט על, על, על... זאת אומרת, זה לא רק שבאזל מאבד את האליפות, זה גם איך היא מאבד את האליפות, ואני מזכיר לך שבאזל בעונה הזאת הגיעה לנוקאוט של ליגת אלופות, נכון?
עונה פייטה מליגת אלופות.
אז כמובן שאם אתה רוצה להצליח בליגת אלופות, זה בא כמובן קצת על חשבון הבית, ותראה מה שעשו בברן, עוד פעם אנחנו חוזרים לזלצבורג, זלצבורג אנחנו, כמובן, זלצבורג הפכה את
הסקאוטים.
אדולף הוטר, שהוא אוסטרי, אז אני לא רוצה עכשיו מה ההורים שלו חשבו, אבל אדי הוטר שהוא בחור, שריכז שם את, אתה זוכר מירלם סולימני, שהיה בכדורגל ההולנדי, היה באייקס, אחד השחקנים הכי יקרים בתולדותיה, לפני יותר מעשור, רוג'ר אסלה, שחקנים אפריקאים, חלק מוכרים, ההוא שהיה בפריס סן ז'רמן, כמובן, גיום הוא ארוך, חלוץ לא רע בכלל, ועוד ועוד חויים כאלה, הקים קבוצה מאוד מאוזנת, מאוד מרוכזת, ועשה עונה גדולה, וגם אייק אתונה, עם הוא שהיה במנולו חימנס, שהיה פעם נדמה לי בסביליה, שגם בנו שם קבוצה טובה, והמועדונים הגדולים בליגות האלה, בגלל שהם צריכים למכור, אתה יודע, את הכוכבים, את המנולסים, ואת האלה, הם גם כן, אתה יודע, כשאתה מוכר באיזשהו עולם כמו אייקס, אתה לא יכול לשמור.
יש גם לפעמים גם בדיוק חילופי משמרות.
מתישהו זה ייפול.
עכשיו גם אתה כתבת שבוע, אני ראיתי שסטיב קר דיבר על גולדן סטייט ואמר, כל משחק שמשחקים נגדנו זה מלחמת עולם.
כן.
אתה צריך לזכור שבאזל מגיע כנראה למשחק חוץ, תמיד האצטדיון מלא, נגיד, אתן לך דוגמה אגב מאיטליה, תמיד אני אחזור לאיטליה. נתון מעניין למשל, שנה שעברה צפיות המשחקים, יובלו משחקת 19 משחקי חוץ, 12 משחקים, זה היו משחקים עם אחר בקהל הקבוצה היריבה, בשבעה משחקים האחרים, זה היה שני או השלישי, מה זאת אומרת, הדרבי של מילאנו תמיד יהיה יותר גדול, אחרי זה בא יובה. זאת אומרת, הקבוצות האלה גם לפעמים נכנסות לאיזה מומנטום, גם יש את התחושה, הלוא לקחת תליפות 6 או 7 שנים, זה לא קל, זה ליצור רעב אצל שחקנים כל שנה. לפעמים גם יש תחושה, אתה יודע, שיש קצת מתחיל הפאנצ'ר, ואומרים, אנחנו בסדר, בסוף ניקח, בסוף ניקח, ואז הרכבת בורחת, פתאום יאנג בויז ברן נותנים כזה ספרינט, וכבר זהו, הפסדת את זה.
נכון, ואגב, באזל היו להם, הם נכשלו העונה בבניית הקבוצה, ולא, עוד פעם, צריך לזכור, מכרו המון שחקנים בשנים האחרונות, ובשלב מסוים קשה לך לפצות, אתה יודע, לא תמיד יבוא הכישרון העל הבא, פתאום יש איזה...
אגב, וזה, ואז בדיוק, כשאתה מדבר בעצם על חוסר השוויוניות, או הפירמידה, השיטת פירמידה, או השרשרת מזון של הכדורגל האירופי, בסופו של דבר המועדונים האלה, באזל ודינמו זאגרב ואולימפיאקוס, הם בסופו של דבר דקי רקק, כשאתה מסתכל על המועדונים הגדולים שלוקחים אותם. עכשיו, מה שנוצר זה, בעצם, ועכשיו אנחנו נעבור על אנגליה, ואז נחזור לאיטליה, יש לך את הליגה הכביכול הכי בריאה, שזה אנגליה, שם מתחלפות האלופות, ואין דומיננטיות של קבוצה אחת, בגלל שמאוד קשה.
2009-10, 9 שנים רצוף, שהאלופה באנגליה מתחלפת, כן. מאז פרגוסון.
ובגלל, בעיקר בגלל שיש לך שם המון כוחות כלכליים, קבוצות, כמו בורנמות' יכולות לקנות שחקנים מאולימפיאקוס ומבאזל, שחקנים מאוד טובים בלא מעט כסף, להחליש את הקבוצות האלה, בעצם לקחת את הכישרונות באירופה, ואז יש לך ריכוז כישרונות מאוד גדול באנגליה. עכשיו, עם כל הריכוז כישרונות האלה באנגליה, מנצ'סטר סיטי נותנת עונה היסטורית.
כן.
אנחנו מדברים על עונה היסטורית.
והשבוע הקשה האחרון לא צריך להעיב על
בדיוק. זה קצת כמו ברצלונה. קצת כמו ברצלונה.
זה כאילו פפ לא עזב את ברס.
אוקיי, כשאנחנו מסתכלים, עזבו את זה שסיטי בדרך לסי נקודות וסי שערים, הם מובילים עכשיו, כן, הכי הרבה ביתות לשער, הכי מעט ביתות לשער שלהם, הכי הרבה ביתות למסגרת, הכי מעט ביתות למסגרת שלהם, הכי הרבה שערים, הכי מעט שערים לשלם. Expected goals, XG, כלומר, מספר השערים שהם היו צריכים להפקיע, הכי גבוה, מספר השערים שהיו, XG נגדם, הכי נמוך. מבחינת פוזיישן, ממוצע העונה הם ב-71%, 11% יותר מאשר האלופה עם הכי הרבה פוזיישן בכל הזמנים במנצ'סטר סיטי.
ויותר חשוב, הם שיפרו את עצמם ב-67% מהעונה שעברה.
כן, ומה שמדהים זה, הם לא כבשו שער, הם לא כבשו שער בין 10 מטר בין 10 ל-27 מטר מהשער של הערב. לא כבשו שער. כלומר, השער של דה ברוינה, שהוא
מבחוץ, מול צ'לסי.
זה היה 27, זה היה 27 מטר.
וואלה.
ורוב, כלומר, 90% מהשער שלהם.
מה לי מוזר, אני זוכר את סאנה מול ליברפול נותן ממרחק הזה. זוכר כמה גול.
מאיזה מרחק?
גם מקצה הרחבה, אבל ב-5-0, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, זה עניין של איך אתה מחשב, אבל בסדר,
זה אופטה, יכול להיות שיש 50-70.
אני אחדד את זה, אני אקר את מה שאתה אומר. מה שעשיתי כבשה עונה, 17 שערים מהלך זה, שמכניסים את הכדור, כדור שטוח מהרוחב והחלוץ, נשאר לדחוק מקדימה. ומבחינה טקטית יש הרבה דברים לדבר עליהם, אני אגע עכשיו בשתי נקודות. אחת, זה האומנות שלהם, את מה שנקרא בשפה המקצועית, half spaces, בין המגן לבלם.
כן.
בשטחים האלה הם עושים את כל הדברים המסוכנים, ומייצרים יתרון מספרי, וזה אחת מהגדולות של גוארדיולה בפתרות הטקטית. והשנייה, גוארדיולה, אתם זוכרים, עונה שעברה הוא לקח שוער קלאודיו בראבו במקום ארט, והיה לפנים. השנה הביא את אדרסון, ובניית השערים של סיטי, העומד שלו, בכל הכוח הלכת על מה שהוא מאמין בו, לא להתכופף. אדרסון היה מעורב ב... יש לך, תכף אני אסתכל, אבל יש לי איזה נתון פה, אבל הוא היה מעורב בכמה שערים העונה, ועוד נתונים
זה,
כמו...
זה יותר מזה.
מנצ'סטר סיטי, כן, אני אתן לכם למשל, עזוב את כל השערים וזה, היא בממוצע, כמה מסירות לוקח לך לתת גול, מנצ'סטר סיטי זה 5. אף קבוצה לא מגיעה ל-4, ברייטון, יונייטד וארסנל אחריה.
יש גם נתון של כמה מהירות הגולים, איך הם יוצאים הגנה להתקפה, זאת אומרת, שמים גולים.
אבל אתה יודע, אדרסון למשל, הנתונים שלו לעומת בראבו, 85% דיוק במסירה מול 72. 733 מסירות מול פחות מ-500, 95%, זאת אומרת, יש פה נתונים מדהימים.
אגב, כשמדברים על זה שפפ גוארדיולה השקיע 200 מיליון, הוא לקח, אתה יודע, בסופו של דבר,
מוריניו לא השקיע.
ברור, בסופו של דבר, אתה מסתכל, פפ הסתכל מה חסר לו בקבוצה, בשביל להיות הקבוצה שלו. הוא הסתכל, אמר, לא קנו פה מגנים הרבה זמן, אני אביא מגנים. צריך שוער,
הפציעה של מנדי חרבנה להם את העונה, כי...
חרבנה להם את העונה.
לא, כן. מה זה טעונה?
ואיתו היו לוקחים
בארבעה. קודם כל שני דברים, דבר אחד ההפסד לוויגן שהוא מנד טראבל כנראה, אבל זה ההפסד הסנסציה טעונה בגביע שם, שוויגן עשו.
אגב, אחד מהדברים היותר מדהימים, אתה יודע, כשמדברים על קרויף, כשקרויף מדבר על, הוא דיבר, כן, על הקטנת המגרש ואז הרחבת המגרש, אז פפ גוארדיולה לקח את זה העונה לקיצוניות מטורפת. אתה רואה את סאנה ממש ממש על הקו, עכשיו כל השחקנים בצד אחד והוא בצד השני, ואז יש לך את המסירה לוויק סייד ואתה מקריס הגנות ככה, ובאנגליה עדיין לא למדו איך להתמודד עם זה, כי מנצ'סטר סיטי מגיעה להמון הזדמנויות נגד כל קבוצה, אם היא מסתגרת נמוך או עם זה. הקבוצה היחידה שממש ממש קשה לה נגדה, ואנחנו רואים את זה בסטטיסטיקות, זה ליברפול. ליברפול למה? ליברפול יוצאת למתפרצות יותר נגדה. ליברפול היא הקבוצה שחותכת, או מסיימת, רצפי מסירות, בצורה הכי טובה של מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי, אתה רואה את הסטטיסטיקות, אז ככל שהרצף מסירות יותר ארוך, ככה
יעילות פוחתת.
לא, לא. ככל שהמסירות יותר ארוך, ככל שרצף המסירות יותר ארוך, ככה הסיכוי שמנצ'סטר סיטי תכבוש יותר גדול. וליברפול שוברת להם רצף מסירות בממוצע של 4 מסירות. כלומר, היא לא נותנת להם, לא נותנת להם להיכנס לשטף, ובגלל זה קלופ זה המאמן שמנצח אחרי הרבה את פפ גוורדיולה.
קודם כל כי יש לו אומץ והוא מעיז והוא הולך והוא מאמר, וכשאתה מאמר אתה גם חוטף 5-0 פעם אחת, אבל בגלל שיש לו אומץ, ודבר שני, יש לו שלישיית התקפה הכי טובה, שלישיית התקפה הכי טובה באירופה.
והיה לו גם עזרה קצת פה של...
אבל תסכים איתי ששלישיית התקפה הכי אנדרייטד, אף אחד לא, אתה יודע, סלח מאנה פירמינו, אם זה היה בקבוצה בספרד כבר עליהם רשת תיבות ותוכנית רדיו.
לא היה לו ביקוש בכלל בקיץ, לא הרבה קבוצות רצו אותו, הוא בא לליברפול, לא עמד בלונדון בתור, אבל אני אגיד לכם, דווקא אצל גוורדיולה, אתם דיברתם על עיתונים מדהימים, אבל שימו לב, גם יש פה השנה, הוא השביח שני שחקנים כמו סאנה וחואן ג'זוס, שפתאום הפכו להיות וורד קלאס. סאנה לדעתי בעונה מדהימה, הוא פשוט דה ברוינה...
אגב, הכי הרבה דקות, וזה הדבר הכי מבהיל במנצ'סטר סיטי, הכי הרבה דקות לאנדר 23, כאילו לשחקנים מתחת לגיל 23, מנצ'סטר סיטי נותנת 9,000 מול 5,000 במקום השני.
אתה מבין שיש פה תהליך, בגלל זה אני אומר לך את גוורדיולה כמה שהוא עזוב, כמו שאתה אומר, הוא היה חסר לו שחקן, הביא שחקן לשיטה שלו, ולא מעניין אותי כמה זה יעלה, אני אבנה את זה. אבל אתה רואה שיש פה תהליך מאוד מאוד בריא.
גבריאל ג'זוס, כן, תשמע.
אתה רואה שיש פה תהליך בריא של קבוצה. עכשיו,
אגב,
אני רואה שגם משהו יצור אותם.
אבל פפ כן חייב להוכיח באפריל מה שהוא קרס 5 שנות רצופות עם ביירן ועם סיטי. זאת אומרת, עם סיטי זה היה לו עונה אחת שלו, אבל...
יש לו את המשקולת שיש לי יובי בגמרים, ויש זה עכשיו, מתי שהוא פעם הוא יעבור את זה, זה כבר יהיה היסטוריה, הוא יצליח עכשיו, אני אגיד לך. אני לא יכול להתעלם מזה שתגיד קרה, אבל תמיד יש לו, במשנתיים האחרונות, טעויות שיפוט עוד ידיחו אותו לדעתי. זאת אומרת, גם ביירן שנה שעברה, וגם, לא ביירן שנה שעברה.
לא, ביירן זה היה קלוטי.
כן, סליחה. אבל אני אומר, השנה, כבר מה יחסר לו שם?
אתה מדבר על מונקו שנה שעברה.
מונקו שנה שעברה, טעיתי. אבל השנה, הגול הראשון של ליברפול במשחק הראשון היה בנבדל. שני גולים ראשון שסלח קיבל בצד ימין, זה היה באופסייד לדעתי.
בסדר, נכון, נכון.
ושני גולים שפסלו להם של סאנה, גם
גם במשחק השני, אפשר להגיד שגם היה פאול.
במשחק השני הוא היה צריך לרדת ב-2-0 בחצי.
כן, אבל אתה יודע, היה גם ספק עבירה על ון דייק של סטרלינג בגול הראשון.
אוקיי, שנה הבאה.
אני מאמין אבל שאתה יודע, הוא יזכה.
שנה הבאה.
ומדובר כבר על רכש של פפ שהוא מתכנן
העונה. כן, שנה הבאה, מנצ'סטר סיטי יותר מזה שהיא צריכה בשביל להוכיח את גדולתה ובאיזשהו מקום להוכיח את גדולתו של פפ, כי תמיד יהיה לו את הספקות האלה. הוא זכה בשבע מתשע עונות בליגות, הוא זכה בשבע מהם. כלומר, אתה יודע, מבחינת תארים, כאילו מבחינת קבלות, אין יותר קבלות ממנו.
במדינות שונות,
ותמיד יש את האלה שיגידו כסף, אוקיי, בסדר, נכון.
לא, אי אפשר להתעלם שבאיירן מינכן וברצלונה
בסדר, אבל עדיין
בסיטי העסק שלו יותר משמעותי, הוא גם בנה את הקבוצה.
השאלה, האם בשביל להוכיח את גדולתו באיזשהו מובן הוא צריך לזכות באליפות בשנה הבאה, בעצם לזכות באליפות בשנה הבאה ולהגיע לפחות לחצי גמר בליגת האלופות?
לא, צריך לזכות בגמר.
צריך לזכות, כי חצי גמר עשיתי אפילו עשו.
לא, אבל
כן.
אם אנחנו מסתכלים על המורשת שלו,
אני חושב שהוא חייב לזכות עם מועדון שהוא לא ברצלונה, או לחזור, גם אגב, אם אתה שואל אותי, לחזור לברצלונה בלי צ'אבי, אינייסטה, פויול, ולעשות את זה, זה יהיה הישג לא פחות.
לבנות זה מחדש.
זה יהיה אדיר, אבל בוא נגיד ככה. אם הוא לוקח, סיטי צריך להבין משהו, שהוא הגיע לביירן מינכן, הוא הגיע לאימפריה שזכתה בדיוק בטראבל,
והיה
לו שישה שחקנים בסיס אדירים, והוא הוסיף ללא ספק תיאג, הוא הוסיף ושינה את המועדון, בסדר? עדיין, היה לו את לאם, היה לו את מולר, היה לו את החבר'ה,
היה לו שלט,
היה זה, בסיטי, תוך שנתיים בלבד, זה מועדון שאמרו לו, בוא, זה יהיה שלך, יש לך את כל הכסף, נכון? אבל בוא תבנה אותו, עכשיו יש לך את כל הכסף, ואתה מביא שחקנים צעירים ובונה אותה. תראה, סטרלינג למשל, שהשנה עשתה התקדמות מאוד גדולה, למרות שהוא עדיין, אתה יודע, יש לו את הבעיות שלו, והוא מחמיץ בלי סוף.
תשמע, סאנה הופך לשחקן כנף.
אני מזכיר לך את המשחקים שסטרלינג ניצח בדקה 90 ומשהו.
כן,
לא, אבל סאנה...
משהו, איזה מהפך
שמסכים. וסאנה הופך לשחקן כנף הכי טוב באירופה, אולי הכי טוב בעולם.
הוא רק צריך, אתה יודע, להגיע...
הוא השבח אותו, שחקן שוב שבח.
אני אמרתי, שחקן שאני הכי נהנה השנה לראות אותו משחק, יש לו גם את... אתה יודע, הוא משחק כזה עם גב זקוף, סאנה, והוא הולך, והוא לא התלונן לשופט, הוא מאוד מקצוען, הוא מקצוען אדיר.
מפוקס מאוד, מאוד.
אני מקווה שנבחרת גרמניה בקיץ תתבסס עליו אפילו איכשהו.
אני מתקשה לראות,
וקשה לי להאמין שזה.
אני אגיד לך משהו, גם עם גוורדיולה לדעתי, כן, לטעמי, לא יזכה יותר בליגת אלופות, המורשת שלו מדהימה, זה מאמן שאיפה שהוא בא, אתה רואה תביעת יד, אתה רואה את הסימנים שלו, אתה רואה...
ושיאים היסטוריים, בואו נגיד העונה הזאת, 18, מה היה להם? 28 משחקים בלי הפסד, היה להם 11 ניצחונות חוץ רצופים, 20 ניצחונות רצופים, 30 משחקים בלי הפסד, תוכל לעונה שעברה, שזה כבר היה, אבל הוא יכול לקחת את האליפות בפער, הסין, הפרש מקום שני ששייך ליונייטד מ-2001, זה ה-18, כן. יכול לשבור את זה, אמרנו, סין נקודות של צ'לסי, 95 הוא יסבור, כן. סין השערים של צ'לסי.
אוקיי, לפני שאנחנו עוברים לנושא כאוב במיוחד, אני רק רוצה לסכם את זה של מנצ'סטר סיטי, אלכס פרגוסון זוכה באליפות הראשונה שלו, כשהוא על מסלול הגולף. העליתי את הסיפור הזה בפייסבוק, הוא זוכה, המסלול הגולף, הוא זוכה באליפות הראשונה, מגיעים אליו ואומרים לו זה, וזה סיפור מאוד נחמד, אתם יכולים לראות בפייסבוק, פפ גוורדיולה זוכה באליפות הראשונה שלו באנגליה, על מסלול הגולף, אלכס פרגוסון משחק גולף עם הבן שלו, פפ גוורדיולה משחק. האם פפ גוורדיולה ידע שווסט ברומיץ' תנצח את מנצ'סטר יונייטד? כי האם עוד כדי כך גאון?
קודם כל ווסט ברומיץ' ניצחה למזלה גדול של מנצ'סטר יונייטד שווסט ברומיץ' יורדת, כי ניצחה 3 מ-5 העונות האחרונות באולד טראפורד.
כן, זהו, זה גם דבר אולד טראפורד המשחק.
אגב, פעמיים מנצ'סטר סיטי הפסידה עונה בליגה, פעמיים הקבוצה שניצחה אותם הפסידה בשבוע אחרי למקום האחרון.
עכשיו, אתה יודע, אני לא יכול להתנתק במעבר הזה למוריניו, תקשיב.
לא, לפני.
לפני, כי מוריניו זה...
הוא כאילו תכנן את זה.
כמה תוכניות צריך פה
לדעתי? הוא כאילו תכנן את זה.
אבל בוא נדבר...
אני מצח שם ואז בבית אני...
אני אתן לכם כמה נתונים. הקבוצה שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא... עם הפסד חמישי ברציפות בחוץ, שזה הפעם הראשונה שזה קורה לה מאז 1984. המשחק, זה ההפסד ה-11 שלה נגד ניוקאסל, כאילו, סליחה, ההפסד לניוקאסל זה ההפסד ה-11 שלה העונה בליגה, שזה הכי גרוע שלה בתקופה של ארסן ונגר.
תן לי נתונים של 2018, אני רוצה לשמוע. כמה הפסדים יש לנו כבר?
ב-2018...
אני חושב שאנחנו סייני אירופה בהפסדים
ב-2018. לא, זה יותר מזה.
עוד ניצחנו את מילאן, אתה אומר שזה הכי...
ב-2018 ארסנל היא הקבוצה היחידה בחמש הליגות הבחירות באנגליה שבלי נקודת חוץ בליגה. הקבוצה הכי קרובה אליה שלא הפסידה, שלא השיגה נקודה בחוץ, זה טמוורת' שהיא במקום ה-20 בנשיונל ליג נורף, אוקיי? יותר מזה, ארסנל, מבחינת טעויות, פטר צ'ך, גרנית ג'קה ומוסטפי עשו 11 שערים שהובילו, עשו 11 טעויות שהובילו לשערים, שזה יותר מ-19 קבוצות בליגה האנגלית, העונה. אנחנו מדברים על כישלון טוטלי, והדיווחים מאנגליה, והדיבורים מאנגליה, זה שהדבר היחיד שיציל את ארסן ונגר, זה שחייה בליגת אירופה, השאלה אם זה נכון.
שלא תקרה, כי הוא קיבל את אתלטיקו מדריד.
זה שמעתי להגיד, עם המזל שלו, אפילו לא יודע מזל, גם אין לו מזל, אבל בסוף הוא ייקח את הליגה האירופית, ויגיע לצ'מפיונס ליג, ועוד עונה.
זה ענק, אם קרה, אבל תשמע, אתלטיקו מדריד צריך להגיד, בחצי גמר זה נראה לי גשר אחד יותר מדי, לארסנל, קבוצה שהיא קצת מעל הרמה, ואתלטיקו מדריד זה מה שארסנל הייתה יכולה להיות, כי לארסנל יש תקציב פי שניים אתלטיקו, ואתלטיקו קבוצה הרבה יותר טוב. אבל ארסן ונגר אמר לפני כמה שנים, ברעיון שאני לא אשכח, אני עוד, אני חושב שזה היה 2012-2013, אמר, אני לא מבין למה יש הבדל בין קבוצה איך שהיא משחקת בבית לאיך שהיא משחקת בחוץ. הוא אומר, זה בן אדם שמאמן 16 שנים, והוא לא מבין שיש הבדל בין משחק בית לחוץ. עכשיו, כל אחד יודע שמאזן, אתה יודע, אם אתה טוב בבית, אתה לא יכול...
סטטיסטית, כן, יש
חוץ,
סטטיסטיקה.
עזוב את נאפולי, שהיא מקרה חריג. אבל בעיקרון, אתה יודע, אם אתה תשיג 18 נצחות וטקו, זה יהיה בבית, לא בחוץ. וברור לך שבחוץ אתה פחות טוב, ברור לך שבחוץ יש קהל ויש שופט ויש לחץ, וגם אתה צריך להתאים את המשחק שלך לתנאי חוץ. ארסן ונגר לא יודע לעשות את זה. ארסנל פתחה במשחק הזה, הובילה שער של הקזט, בישול של אובמיאנג, מלך יפה, נראתה בשליטה, אבל ארסנל מתפרקת נורא בקלות. כי היא עדיין לא יחידה אחת, יש לה הרבה בעיות בהגנה, הרבה חוסר איזון בקבוצה, ויש לה הרבה שחקנים שלא מתאים לרמה הזאת. סליחה, אל נני, צ'קה, מוסטפי אולי כן, היה לו נפילה, אבל יש...
מוסטפי זה הבלם השביעי הכי גדול, הכי יקר בהיסטוריה של האנושות.
כן,
והוא עושה טעויות, והוא עושה טעויות נוראיות.
דסקל, אבל סכומים באנגליה, אתה יודע שאתה אומר...
לא, בסדר, עדיין, לא משנה. אבל זה כן... לא, לא, סליחה, אבל זה כן רלוונטי. זה כן רלוונטי, כי אתה מוציא המון המון כסף על שחקן הגנה. אתה אומר, אוקיי, השחקן הגנה הזה אמור לתת הגנה, לעשות, לשמור על הגנה, לשמור על השאר.
המחליפים שלך פחות טובים ממנו. זה הבעיה.
תראה, צ'יימברס, שוב, ארסן ונגר, לי דיקסון אמר את זה, וטוני אדמס אמרו את זה. ארסן ונגר לא יודע לאמן הגנה. עכשיו,
הוא הביא את סטיב בולד בזמנו, ואמרו בולד אחלה
להגנה. אבל הוא לא נותן לו לעבוד. ובסופו של דבר, אתה מסתכל על זה, ארסן ונגר זה כישלון הולך ומתמשך, המגרש ריק, מתרוקן, פשוט אנשים לא באים לראות את המשחקים.
זה סולד אאוט שלא מגיעים,
כן, כן, לא, אבל הוא ריק.
הכרטיסים הכי יקרים גם,
הוא ריק.
הכי יקרים בעולם.
ועם ארסנל, אפילו אם היא מנצחת בליגת אירופה, אפילו אם היא מנצחת, אם היא לא מחליפה את ארסן ונגר, זה פשוט המשך של כישלון על כישלון על כישלון על כישלון, וזה בעצם הפיכתה של ארסנל למועדון בינוני וקטן.
בשביל מה הביאו את סבן מסליטנט, אם לא בשביל גם לחשוב על היום שאחרי ונגר, וזה צריך לקרות כמה שיותר מהר.
אתה רואה גם ששחקנים בורחים משם.
ובדיוק.
שחקנים לא רוצים לבוא לשם, וגם שחקנים שנמצאים שם עוזבים.
אגב, דיונים, אפרופו הדיונים של השוערים הגדולים, אז טעויות של שוער שהובילו לשערים, פטר צ'ך בחמש הליגות הבחירות, פטר צ'ך 7, 7 שערים הוא חטף, לוריס 5, 5 שערים שקרו מהטעויות שלו, אדרסון 2.
זה רק מחזק את מעמדו של צ'ך כגדול שוערי צ'לסי.
קריוס 0, קורטואה 0, דחיה 0.
מה זה? מה זה 0? שטעויות?
כן, טעויות. למרות שזה סובייקטיבי
מבחינת זה. לוריס קריוס, אגב, שאנחנו, כשליברפול תהיה בגמר, אנחנו נדבר עליו יותר, אבל אחרי שתעבור את רומא, אבל תשמע, קריוס העונה זה אשר ששמר הכי הרבה רשתות נקיות בליגת האלופות, אם אני זוכר, 6 לדעתי, וקריוס, אתה יודע, נותן הצלות שצריך לאחרונה, הוא כן משתפר, אתה רואה כמה...
הוא בחור, מוסיף... הוא גם בחור מאוד נאה.
כן, מאוד כן נאה, שאני, מאוד נכון, נאה. אני משוחד, וונדייק והוא בעיניי זה שילוב שיהיה להם ילדים יפים, אבל זה לא יכול לקרות, חסר שם
חכה,
משהו.
חכה, חכה. יורגן קלופ יכול לעשות
אבל
הכל.
אבל תראה איך אתה מביא בלם כמו וונדייק, ואתה יכול לשפר את ה... איך שחקנים משתפרים כשיש להם שחקנים נכון. יותר טובים גם. וזה חלק מהעניין.
זה שפתאום בינגו בא באמצע עונה והקפיץ את ההגנה שם.
אבל זה לא רכש בינגו, לדעתי זה פלופ, למה? ליברפול היה לה אותו בקיץ. אבל הם פנתה, בגלל היה שם קטע אתי, שהם כאילו פנו לשחקן וסרצנטון, אם משהו תתלונן, אז הוא נסה, לא ניקח אותו עכשיו.
אוקיי,
נסכם את זה כתיקון טעות.
תחשוב שהוא היה באוגוסט, אולי היה לנו קרב אליפות ולא היינו מסכמים את סיטי.
בוא שנייה נעשה מוריניו ואז נעבור לאיטליה. אתם יודעים שפיליפ קוטיניו כבש 2 שערים יותר ומסר 10 מסירות מפתח יותר ויצר 7 מצבים יותר, מצבי הפקעה, מאשר פול פוגבה, והוא עזב את הפרמייר ליג לפני 4 חודשים. עדיין יש לו יותר את כל המצבים, שזה מזכיר לי דרך אגב, ש...
הוא בריאנג עם 13 שערים, עדיין מקום שלישי.
אז זהו, קווין פולנד כבש בסוף השבוע, ועכשיו הוא מקום שני מבחינת השערים בבונדסליגה, ודימיטרי פייט, הוא עדיין, הוא עזב את ווסטאם בינואר שעבר, לא הינואר הקרוב, בינואר שעבר, והוא עדיין רק שחקן אחד יצר יותר מצבי הפקעה ממנו בשנים האחרונות בווסטאם. כן, כלומר,
בנתון יודע, הזה הוא אחרי מוביל את הליגות, העונה הזאת את כל החמש
כן,
הליגות.
אז אנחנו מוריניו, ואנחנו ראינו את זה נגד ווסט ברומיץ', הוא, אוקיי, היה את הפריק ניצחון נגד מנצ'סטר סיטי, אבל בסופו של דבר מגיע מול ווסט ברומיץ', וזה נורא, אתה עולה עם 3 שחקני הגנה בקישור, מה נסגר איתך? כאילו באמת, כאילו וואו, מה?
זה נראה קצת כמו סבוטאז', תתחיל אתה.
לגבי מוריניו, קודם כל, זה תלוי בגביע, זאת אומרת, אם הוא יקח את הגביע, זאת אומרת,
יש לו חצי גמר גביע מול טוטנהאם.
בוא נגיד ככה, אם הוא לא יקח את הגביע, העונה הזאת תהיה כישלון קולוסלי, לדעתי, ומה שאתה אומר על פוגבה, עכשיו אני מחזיר אותו לאיטליה, ליובה, כי אני חושב שמוריניו, הוא מאבד אותו, כי שחקן נהדר לדעתי, מכל, לא רק לדעתי, גם היינו במשחק נגד...
רחבה לרחבה, שהוא מקבל חופש.
תקשיב, אם אני לוקח עכשיו, אתה אומר לי...
כי אליני קרא לו לברון ג'יימס שלנו בזה.
אם אתה אומר לי, תיצור את הכדורגלן המושלם, אני יוצא, הוא ככה נראה, פיזי, טכני, חכם במשחק, משחק ראש, קצת ראש מנטלי צריך לסדר לו את הראש.
בעיקר את השיער.
בשיער, זה התספורקות המוזרות, אבל בכלל, מוריניו, כל המסיבות עיתונאים, אגב, שאני לא מפספס אותם, זה קל, כל פעם משהו אחר. אבל אתה מדבר על מועדון כמו מנצ'סטר יונייטד, על הריטג', כאילו, זה לא נאפולי שאתה יכול להגיד הריטג', שאני אגיד, אוקיי, ההתנהלות שם, איך זה, אתה בא אחרי הפסד, לא זוכר למי זה היה, ומתחיל לדבר על הריטד, שמסיד לסביליה, ואתה אומר, יש להם שחקנים יותר טובים מהשחקנים שלי, שיהיה לך את התקציב, דיברת קודם על גוורדיולה, כסף. מוריניו הוציא פחות כסף מגוורדיולה, הוציא בערך אותו דבר.
קצת פחות, אבל אותו דבר.
פחות, פחות.
תקשיבו, משהו ב... הוא על עולה כמטאור, על אז בפורטו, בעונה הכי הזויה בליגת האלופות שהגיעו לגמר פורטו נגד מונקו, זה לא גמר ליגה אירופית. הכל התחבר, הכל...
אתה זוכר את האופסייד באולד טראפורד שם, שלקחו לסקולס, את הגול שם, שאני את היסטור, מעטים זוכרים.
לא, אני זוכר, גם אתה אפשר, כבר זוכרים את הריצה שלו.
כן.
היה לו שיטה מסוימת, דרך מסוימת, אגב, אני חושב שהוא מוח כדורגל והוא גאון, אבל הגישה המנטלית של כולן נגדנו, ולריב, ולריב עם שחקנים, וליצור אנטי.
אני חושב שזה הניגוד הכי גדול שיש, זה... פפ גוארדיולה שאותי אישית לא מעניין לשמוע אותו, אני רואה את הקבוצה שלו, אני נהנה, תודה, נגמר המשחק, כל דבר שישמע ירוס לי. מוריניו, הדבר היחיד, אתה לא רוצה לראות את הקבוצה שלו, רק רוצה לראות אותו מדבר.
עם הרענות שלו.
נכון. אתה ראית את פוגבה מול מנצ'סטר סיטי.
אנחנו קצת, לא, בוא נקדם.
הפוטנציאל שכל השנה, בעצם זה היה משחק של מה שהיה.
שנייה, בגלל שדיברנו הרבה על מוריניו בזה, ועדי מנצ'סטר יונייטד כועסים עלינו כל הזמן וכלה. מה מוריניו צריך לעשות לשנה הבאה? יש כבר דיבור על מרסיאל לבייר מינכן, ושהוא כנראה ייפטר מאוד כמה איזה. תראה, מבחינת פרסונל, אני לא חושב שמנצ'סטר יונייטד נופלת ממנצ'סטר סיטי בהכרח. כלומר, אני לא רואה, אתה יודע, אולי, תראה, אתה
אולי יש לי יאנג שם בעמדת המגן, כזה,
יש לי יאנג מצוין.
הוא מצוין, אבל הוא לא זה.
הוא יותר טוב מפאביו דלף?
הוא לא קייל ווקר, שישה שערים העונה. ואתה יודע, דל...
גם מבחינת תקציב, אבל גם... אבל
מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה צריך לעשות? מה צריך לעשות?
מה שהוא צריך לעשות, זה... קודם, להבין קודם כל...
איפה הוא נמצא?
בדיוק, שהוא מנצ'סטר יונייטד, וכשאתה מנצ'סטר יונייטד, אתה... הוא לפעמים נכנס יותר מדי לראש של מאמן קטן, שהוא בא ומחנה את האוטובוס.
אגב, זה לא, זה לא מאמן קטן, זה מאמן שהוא חושב שהוא יותר גדול מהמועדון.
בסדר, אבל
זה לא מאמן קטן.
אבל זה גישה שהיא לעשות דווקא בפעמים.
זה גישה שהוא בא מאנדרדוגס.
נכון, לבוא כאנדרדוגס.
הוא בא בפורטו, שאתה בא מול הריות אירופה, זה מתאים. שאתה בא לאינטר ואתה מכניס אותה לליגה הגדולה של אירופה, זה מתאים.
באינטר זה מתאים, בצ'לסי זה מתאים.
נכון.
בריאל מדריד זה פחות מתאים.
אבל אתה בא למנצ'סטר יונייטד, מדבר על הריטג' על המועדון עם ה-DNA הזה, עם ה-20 אלף תארים של פרגסון, אתה מדבר איתי שאין להם את ההריטג', אין להם את המנטליות, זה לא מתאים, אתה יודע, כאילו...
אני חושב שיונייטד... ההגישה
בחנית הזאת היא לא מתאימה למועדון כמו מנצ'סטר יונייטד, כי גם, אתה יודע מה, עוד פעם, אני אברח למקומות שאני מכיר, אני אלי אחרי הדרכה של יובה, הוא דיבר על להכניס את ה-VAR, הוא לא בא ואמר, תקשיבו, הם נגדנו ועשינו ככה, זאת אומרת, יש התנהלות שאתה אומר...
שצריך להגיד, אני אלי הוא נשיא עכשיו של הקבוצות האירופיות, הוא חייב את רומי ליגה, יש לו מעמד גם שהוא לא יכול לקלל, כאילו, אתה יודע.
כן, בדיוק, הוא לא יבוא ויגיד את כל הבכי, השופטים נגדנו והטעויות ככה. לי יש תחושה לגביו, ואגב, זה איש שאני, אני אומר לך מאוד פעם,
אני מאוד מספט את מוריניו גם, אני מת עליו.
יש לו אופי מגיל, אבל אני אוהב לראות אותו, הוא מעניין, מוסיף המון צבע, אני לא רוצה לראות אותו כדורגל בלעדיו, כי הוא יהיה חסר.
הוא אייקון, והוא חלק, אחד מהדמויות הבולטות במשחק, אבל...
התחושה שלי, שאני מועדון כמו מנצ'סטר, כנראה שם אולי זה לא מתאים, זה לא מועדון שמתאים עליו.
אגב, מי מתאים? מי מתאים למנצ'סטר יונייטד?
אני, שנייה, לפני שאני מדבר על זה, לא, שנייה, לפני שדבר על מי מתאים למנצ'סטר יונייטד, אני אגיד על מוריניו, שבוא אם נדבר מקצועית, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד, הוא בנה אותה עונה על בריונים, זאת אומרת, ביי סוסים כאלה, פלאיני, מטיץ', חסר לו קצת דינמיות, הנאינגולניות הזאת, הקשרים האלה, עכשיו הוא גם מונע, נגיד פוגבה, הוא יכול להיות כזה, אני חושב שהוא צריך לאפשר לפוגבה לשחק את העשר.
בדיוק, לתת לו
לשחק, חופשי, זה המטרה של העונה הבאה. חופשי, אבל באזור של בין ה-10 ל-8 כזה.
אז זה אומר שהוא צריך, אם הוא משחק 4-3-3, או אי אפשר לשחק כל כך 4-3-3.
אני לא אוהב שהוא משחק עם חלוץ אחד, אני למשל אוהב חלוץ, אבל זה מוריניו.
לא, אבל איך אתה משחק?
ליד לוקאקו, תשים חלוץ זריז, תחשוב, הוא יכול להיות ריבו תדיר.
תראה מי יש לו לידו, יש לו את ראשפורד ויש לו את...
אז מה? נכון, אבל
בדיוק. ואנחנו אומר, רק 11
יכולים לשחק, רק אם יש לבוא בריון. איך מנצ'סטר יונייטד ומשחקת עם שני חלוצים, כי אני לא רואה את זה קורה, כלומר אני לא חושב שמוריניו יעשה את זה. אני כן רואה, אני כן רואה שמשחקים 4-2-3-1 שפוגבה הוא בעצם המרכזי בשלוש, בשלושה לפני הקשרים המרכזיים. כלומר, אין לך את רשפורד ופוגבה, ואולי הוא יביא עוד איזה קשר יצירתי, למרות שאני לא רואה את זה קורה, ולוקאקו בשפיץ, ואז שניים מאחורה, שזה מאטיץ' ולא פוגבה, מישהו אחר, כאילו, או הררה או זה, וכמובן מגנים וזה. אבל זה מאוד לא מוריניו לשחק בצורה כזאת
התקפית.
כי פוגבה לא יכול להיות קשר, הוא פשוט לא יכול להיות קשר, הוא צריך להיות עשר, הוא צריך לקבל את הכדור קרוב לשער, כי מבחינה היכולת הטכנית שלו והיכולת שלו להפיל שחקנים עם הכוח שלו ועם העוצמות שלו, אני לא חושב שיש הרבה כאלה.
הוא צריך חופש במסגרת.
בדיוק, הוא צריך חופש.
ככה הוא הצטיין ביובה, שהוא היה מרחבה לרחבה, אבל הוא ידע בדיוק במה הוא טוב.
ואגב, גם השחקנים שאתה יכול לצאת לפניו, והיה לו את מנג'וקיץ' ואת דיבאלה, ועונה לפני זה היה לו את טבז, ולא זוכר מי כבר היה.
כן.
בדיוק, הוא צריך את החופש, תקח, תן לו נהל את המשחק, זה שחקן כזה, זה כאילו שאתה רואה אותו שמכניס אותו למסגרות הטקטיות, ואגב, גם צרפת בגמר נגד פורטוגל ביורו, שהם צידו, הוא נתן לו שחק מאחורה, פה נכון, זה שחקן נכון, שצריך נכון. לבוא כגל שני כזה, כן. כמו מניפה להלשוף את הקבוצה
כמו
למעלה.
כמו שהוא עשה מול סיטי.
נכון, אתה יודע, כמו שאמרת, זה 20 דקות שאתה רואה מה השחקן הזה יכול לעשות.
וזה, אבל זו בדיוק, זה העניין שאני חושב שבגללו מוריניו, תחילת עונה הבאה, אחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, אני לא מאמין שהוא יישאר בתפקיד, כי
אם זה ימשיך ככה,
אם זה ימשיך ככה, כמובן זה גם תלוי ביכול, אם פפ וסיטי ימשיכו ככה, ומה אחרים יעשו, אבל יותר מזה, העניין שמוריניו, תסתכלו על השנים האחרונות בעצם, מה קורה לשחקנים תחתיו, איך הם פורחים אחרי שהם עוזבים אותו, ואם רשפורד עוזב היום את יונייטד ומשחק בסיטי, אני בטוח שהוא שחקן פי שניים, פי שלוש טוב יותר.
אגב, זה הפוך לתחילת קריירה שלו, שהיה לוקח שחקנים ומשביח אותם.
נכון, הוא נחשב למאמן הזה, זוכר את למפרד, שהוא עשה אותו מגה סטאר, וגודיונסן, וכאלה שחקנים שבלעדיו היו כלום, היום זה בדיוק הפוך.
אגב, זה מזכיר לי שאת היה כתבה בטיימס על בעצם על הסודות של מנצ'סטר סיטי, ואחד מהדברים שדיברו זה ש קווין דה ברוינה הוא השחקן הכי אהוב במנצ'סטר סיטי, בגלל שהוא מדבר ארבע שפות. פוגבה גם כן מדבר המון שפות. הוא מדבר אנגלית, הוא מדבר צרפתית, הוא מדבר איטלקית. אתה יודע, כאילו, פוגבה היה צריך להתחרות עם קווין דה ברוינה ומוחמד סלח על תפקיד שחקן השנה. יכול להיות שזה באחריות פוגבה שהוא לא עושה את זה, ויכול מאוד להיות שזה באחריות מוריניו. כי מה מאמן צריך לעשות? מאמן טוב שם את השחקן שלו, את השחקנים שלו, במקום שבו הם יכולים להצטיין. אם זה על המגרש או אם במקום נפשי. ומוריניו פשוט לא עושה את זה. וצריך להסתכל על זה ולראות, תראו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, מגיעים לשיא נקודות שלהם אחרי עזיבת פרגוסון, הם איזה, אבל הם משחקים רע, זה נראה, הם כל כך הרבה משחקים שזה פשוט היה נראה זוועה.
ואז הם מנצחים בחאווה וכולם
משקיעים. תקשיב, כל הנקודות הכי הרבה מעל פרגס, זה לא נותן כלום, סורה תחתונה, אם לא יגביע זה עונת כישלון, גם אם יגביע לדעתי, זה עונה לא מוצלחת, הדחה מליגת
טוב, אנחנו עוברים.
ולגבי פוגבה רק אני אשלים את זה ואני אגיד שמוריניו הסתכסך גם איתו, גם עם שו, הוא מסתכסך סדרתי, ואתה זוכר שוויטור באיה, שהיה שוער של פורטו, הוא אחד מהמעריצים של מוריניו, אומר שמוריניו לקח אותו כי הוא היה שחקן הבכיר במועדון, לקח אותו כדוגמה ונכנס בו, ותראה את מוריניו היום נכנס בלוקשו. זה בדיוק ההבדל, מוריניו בצעירותו שהיה נכנס בשחקן הבכיר בשביל ה-make a point מה שנקרא, וביטור ויהיה הריץ אותו אחרי זה על זה, לעומת היום שהוא מתעלל בלוקשו.
כן, אגב, חזרה שנייה לארסנל, נתון ששכחתי, רוברטו פרמינו זכה ביותר טאקלים מאשר מוסטפי, העונה.
זהו, פרמינו שחקן אדיר.
אבל
עונה מדהימה גם.
הוא שחקן. אבל למה שביעי הכי יקר בהיסטוריה? טוב, שנייה.
הוא בהרכב של ברזיל כנראה.
איטליה. שחקן אדיר. בואו נתחיל. תן לי את השיר של יובנטוס האלופה. תן לי את השיר.
אני מבטיח לך שאני אשיר אותו אחרי שאליפות תובטחת.
אוקיי, ויאלי. שנייה.
שנייה, אני חייב לציין, אנחנו כל פעם מדברים. אליפות לא מובטחת. יש מוקשים עוד בדרך.
אוקיי, סבבה.
קודם כל נאפולי בבית.
אסוף, קורטונים מחר. קבוצה של חלקם של הבדרום,
סבבה, כן, אוקיי, סבבה. ויאלי אומר, ויאלי, ז'אן לוקה ויאלי, אחד מהשחקנים
במקרה, אגב, אתמול, שנייה, אני חייב לקטוע אותך, ראיתי גולים שלו מסמדוריה, תקשיב, זה היה
איזה צמד,
ג'מלי, איזה צמד.
לפי דעתי, לא היה שער שהוא לא היה מעביר, כאילו כל שער שלו זה מעביר. ויאלי,
כן, עם איזה גף,
כן,
שחקני המנצ'יני, אנשים ש היום אנשים מכירים אותו, לא
חשוב. לא, אנחנו אפשר לדבר על זה, אבל זה. אז ויאלי שהוא פרשן, אגב, שהוא פרשן פנטסטי לפי דעתי, הוא גם יש לו משהו שנקרא טיפו, שזה בעצם פלטפורמה לגיוס כספים מאוהדים, בשביל מטרה...
עשיר מאוד אינטליגנטי מאוד.
כן, הוא... נכון, הוא מבית מאוד עשיר וזה, אבל הוא מקים בעצם פלטפורמה לאוהדים שיגייסו כסף למען מטרה כלשהי. אז אוהדים של נוריץ' למשל, קנו אגרות חוב דרך טיפו, דרך הזה של ג'אנלוקה ויאלי, והאגרות חוב האלה, עם הכסף הזה, הם בעצם בונים עכשיו אקדמיה חדשה לנוריץ', נוריץ' סיטי, וכאילו הם יקבלו כסף חזרה מזה, ואם הם עולים לפרמייר ליג וזה, אז זה משהו מאוד מעניין שויאלי עושה, בעצם כסף שהוא מגייס 100 אוהדים עבור הקבוצות למטרות ספציפיות, אבל ויאלי, אגב שהוא גם כתב ספר נפלא על ההבדל בין הכדורגל האנגלי לכדורגל האיטלקי, איטליאן ג'וב נראה לי קוראים לו, והוא אומר, אני חושב שנאפולי הפסיקו להאמין, הם איבדו את ה... איך אומרים את זה בעברית?
קרדו, גרינטה אולי,
כן, את האמונה, את האמונה, הם איבדו את האמונה שלהם, ואז זה מתרגם לאנרגיה נמוכה יותר על המגרש, ופחות יצירתיות. האם נאפולי, שבעצם נרדפת אחרי יובנטוס כל העונה, בסופו של דבר נאפולי מגיעים למצב שהלחץ הזה, הם נותנים את העונה הכי טובה,
עונה מדהימה,
שנה מדהימה, מגיעים לשים נקודות, ויובנטוס, מה לעשות, תוכנת ותוכנת ותוכנת ותוכנת, ואי אפשר לנצח.
קודם כל, אם ויאלי, הקפטן האחרון שניף את גמר ליגת האלופות ביובה, אז אמר, אז אני קטונתי, אגב, מבחינתי אחד האייקונים, אחד הווינרים הכי גדולים בכדורגל העולמי, ואחד שאנדררייטד, לא מדברים עליו הרבה אף פעם, כי אחד הגדולים...
הוא בעצם היה אמור, למי של הצעירים יותר נזכיר, הוא היה אמור להיות הפנים של איטליה ב-90,
נכון, וזה היה לו מונדיאל חלש, אבל באמת, ווינר כזה, גם במנהיגות שלו, אבל בואו, זה לא חדורים על ויאלי. קודם כל, נאפולי, עונה מדהימה. עכשיו, אנחנו צריכים לקחת שתי נקודות. קודם כל, היום שהפסידו לדעתי את האליפות,
זה לאציו דיבאלה שם, שדיבאלה כבש מול לאציו דקה 90 וזה.
אגב, זה היה קלט, יש שם קטעים שביוטיוב מה היה בנאפולי בזמן
כן,
שהם חשבו שנגמר המשחק או שיובה קיבלו גול והם התחילו לחגוג, ואז פתאום הם קיבלו את העדכון שדיבאלה הפקיע גול, אז אתה רואה אחד השדרים בטלוויזיה המקומית אומר להם, מתחיל לבכות ליניה לסטודיו, תחזרו לאולפן, הוא לא יכול לדבר כבר מרוב שבוכה.
רפאלי אוריאמה, לא?
יכול להיות, עכשיו לא, אבל...
אחד הגדולים.
אבל אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך, לא במשחק הזה, טכנית, אם הם הפסידו את האליפות, זה במשחק הזה, אגב, אם הם יקחו אליפות, זה נגד קייב, אבל... במשחק ליגת האלופות נגד זלצבורג, מבחינתי, זה היה נקודה. למה? דיברנו על הריטג'
לייפציג.
ליגה אירופית, סליחה, לייפציג, סליחה, רדבול, בלבל,
לייפציג.
סרי ויתר על הליגה, על הגבי הזה. עכשיו, אני אומר, כשאתה רוצה לבנות DNA של מועדון, ואתה רוצה לבנות מסורת, אז אני מבין, נכון, יש לו סגל קצר, ואין לו את העומק של יובה, שפתאום נגד מילאן, הוא מכניס לו את קוואדרדו ודאגלס קוסטה, אין לו את זה, זה נכון, ויש לו את אינסיניה, שהלך לאיבוד במהלך, בחלק השני של העונה, עומס, הכל נכון. קודם כל תיקח תיאור, תתחיל לקחת תיארים, תבנה DNA של מועדון מצליח, קח את הליגה האירופית, מרדונה של נאפול של מרדונה
קצת ואירופה. הובילו בשלב הזה, הובילו על יו, ואל תשכח פה, אתה יודע מה כתוב, אתה יודע מה כתוב בבית הקברות של נאפולי, אחרי שהם זכו באליפות ב-87.
לא יודעים מה הפסדתם.
יפה.
אבל נגיד לך, אבל לא, אבל שנייה, עמית, הובילו ב-2-0 כבר, הם כבר הובילו 2-0 בגרמניה, הם הלכו אחורה כדי לא לתת את השלישי.
בסדר, אבל
עכשיו אני לא מדבר שוויתרו על גביע איטליה, תביא תארים, קודם כל תזכה בתארים, תפתח DNA שאנחנו מתמודדים בכל החזיתות.
אתה לא יכול עם הסגל הזה, סליחה, כשיש לך פציעה אחת בחוליה האחורית ונכנס מריו רוי ומיד יורד את הרמה, אתה יודע, אם נפצע לך איסאי או גולם או קוליבאלי, אין את העומק שיש ליובה, גם לא קרוב. יובה הרי, אתה יודע שהיא יותר טובה לפעמים עם הרכב השמישני.
לא, האמת שדיברנו בתחילת העונה על תחזיות לליגה איטלקית, דיברנו, אמרתי, היתרון של יובה זה עומק, אין ספק.
והמאמן שיודע להביא את הקבוצה.
המאמן הזה מעונה לעונה, אתה רואה, הוא גאון טקטי, וגם המשחק נגד ריאל במדריד. אתה שומע את הרעיונית אחרי זה, שהוא לא עשה חילופים, כי הוא רצה אותם טריים לברכה, כי כבר היה עשו. אתה רואה שהכל אצלו מחושב, והוא מכניס את השחקנים, והוא מביא אותם במומנטום בחודש אפריל, מאי, הקבוצה תמיד נראה טוב.
אם כי, אלגרי יש לו קטע, שהוא עושה הרבה פעמים איזו החלטה שנראית לך הזויה, כמו הברזלי, מול סון שם, אבל הוא הרבה פעמים עושה שינוי, אתה יודע, ליכשטיין נכנס, אבל השינויים אצלו כל כך קיצוניים, שהעריבה, שהיה לו נורא קל, פתאום תוך שתי דקות חוטפת.
מה שאנחנו רואים...
מאוד את ליפי, אגב, גם ליפי התוך כדי משחק משנה מערכים.
הוא היורש של ליפי.
מה שאנחנו רואים, נאפולי נגד מילאן, שהיה משחק, למרות שהיה 0-0.
ראיתם את ההצלה של דונרומה בסוף?
כן, כן. אז ההצלה הזאת זה בדיוק הסיפור, כי נפולי מאוד מאוד יעילים, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות שלהם לאורך העונה, מאוד יעילים ביצירת מצבים, אבל הם לא טובים בכיבוש מצבים. יותר מזה, הם מאוד יעילים ביצירת מצבים מהאגפים, כי הם פותחים את המשחק, הם מביאים את הלחץ אליהם, ופותחים את המשחק ככה שיהיה ריצות מהצדדים, מאינסיניה ומרטנס וכאלה, וכשאתה מאוד יעיל מהאגפים, גם יכולים מאוד לעצור אותך בקלות, בסופו של דבר, כי אם יודעים את זה, שאתה יודע שאתה מגיע משם, למשל, נכון, מנצ'סטר סיטי פותחת את המשחק נורא, והם יוצרים אגפים, אבל רוב המצבים נוצרים באמצע, בגלל
שהאגפים,
בדיוק, כי האגף הוא נועד לפתוח את המשחק, בשביל להרוג מהאמצע.
והרבה פעמים ייקח את סנה ואת הקיצונים, נשים אותם שם, המגנים ייכנסו לסגור את הקשרים האחורים.
בדיוק, בדיוק, ואז מה שקורה זה שכאילו נפולי מצאה פתרונות, מצאה פתרונות דרך האגפים, ואז פתאום מצאו פתרונות, אתה רואה במשחקים השניים שלהם נגד קבוצות כמו קייבו ונגד מילאן, מצאו פתרון לנפולי, ובגלל שאין להם את האיכות האקסטרה, אין להם את השחקן שהם יכולים להביא.
אין להם את הרואין, אין להם את הסקורר הבדאי.
וגם מיליק שנותן גולים מטורפים, הוא חוזר מפציעה. אז כאילו אתה רואה מה זה כסף. אתה רואה לנפולי פשוט אין את הכסף להביא עוד את האיכות הזאת, להביא את הבן אדם הנוסף הזה שייתן להם את הרעיון האחר.
קודם כל מחמאות לדה לורנטיס שבכלל השאיר את השחקנים, יש ביקוש מאוד גדול להרבה שחקנים בנפולי, פאוזי גולם וקוליבאלי, וזה שהוא הצליח קודם כל לא להיחלש ורק להתחזק, מחמאות לדה לורנטיס.
הם עושים עונה, הם סטטיסטית, הם עושים עונה מדהימה.
הם לוקחים אליפות.
עם יובה לא ממשיכים.
אבל זה בדיוק העניין, שהם עושים עונה אדירה, הם עושים באמת עונה פנטסטית. יובה עם שני שחקנים פחות, לא מנצחת, לא זוכה באליפות, אוקיי? לפי דעתי. אבל פשוט האיכות שיש ליובנטוס, על הספסל, עם זה שהם יכולים לוותר על דיבאלה,
שהוא יכול לעשות תרגלים בניגוד לדיבאלה,
ובלי דיבאלה הם שחקים פתאום.
ואז בסופו של דבר אתה רואה איך כסף מנצח לך על אליפויות, כי כל מה שיובנטוס הייתה צריכה לעשות זה לנשוך את הגלימה של נפולי כל העונה, לנשוך.
אני אגיד לכם משהו, זה לא מדויק, כי תקשיב, גם היובה, אני מזכיר לכם, אחרי שיש אליפויות, תסתכל כמה מועדונים באירופה מאבדים את הרעב.
פריז בעונה שעברה, שהפסידו למונקו, אתה יכול לקחת כדוגמה.
נכון, עכשיו תראית את האינטנסיביות שלהם לאורך כל העונה, מנצחים, אי אפשר לבטל את יובה, זאת אומרת, אתה אומר עוד שני שחקנים, יובה יש בהם DNA של מועדון שחייב לנצח.
כמה ניצחונות רצופים היו ב-16 או 14?
18 עד אספל, כן, משהו כזה, לא, 16 עד אספל.
16.
יש בו משהו, זאת אומרת, אני מסכים איתך, אני גם אמרתי, העומק, אתה ראית השבוע נגד סמדוריה.
ועוד משהו, האצטדיון. נפולי במשחקי חוץ שלה המאזן שלה לא פחות טוב מיובה. ליובה האצטדיון הוא שובר שוויון, אל תתחמק מזה ששש האליפויות האלה
מהרגע
שעברתם לאצטדיון,
מה שיצר את הפער של יובה לכל הליגה זה האצטדיון, כלכלית
גם כלכלית וגם מקצועית, זה אצטדיון שהוא כמו טרנר כזה, הוא ריבוע, הוא ביתי, והוא פרטי כמובן.
הקהל על המגרש, האווירה, עכשיו גם אני סיפרתי בפעם לפני כשהייתי פה עורך, כל המסביב, כל היום חוויית משחק ביובה, זה לא שאתה בא והולך, אתה בא ליום שלם, חיברו את המועדון.
מגדיל את ההכנסות, אבל מעבר לזה, מקצועית זה יתרון אדיר.
יש להם פחות מ... שבע שנים עוד מצוגרים באקסטדיון, יש להם לדעתי...
שישה הפסדים?
שישה או שבעה הפסדים, אם נוסיף את ריאל.
שבעה עם ריאל.
כן, הם מדהים, נתונים מדהימים, אבל...
והם הפסידו השאר ללאץ, יוחי 47, אני חושב, משחקים.
אם אנחנו מסתכלים, באמת על הכסף, אז יובנטוס מקום עשירי מבחינת הכנסות, שיש 405...
ולכן רומא, אני חושב, זה האיום היותר גדול על יובה, בעלייה אסטרטגית, בגלל האצטדיון.
אגב, גם...
יובנטוס מכניסה 405, נפולי מכניסה 200, כלומר, פי 2. ויותר מזה... ויותר מזה, כשאתה רואה את הקבוצות האחרות שלא מצליחות לקחת נקודות ליובנטוס, אם זה אינטר, אם זה מילאן, פשוט לא מצליחים לקחת נקודות ליובנטוס, אז אתה מבין שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מהליגה האיטלקית. אתה רואה פה מגמות עולמיות סקוטלניזציה בעצם של הכדורגל, הכדורגל האירופאי, וזה משהו שהפייר פליי הפיננסי קודם כל לא מתייחס אליו, ומשהו שצריך לפי דעתי באזורים המקומיים כן צריך לעשות משהו נגד זה, כי לא יכול להיות.
אז אני אגיד לך, עשו איזה שינוי עכשיו בזכויות הטלוויזיה בהכנסות, זה יותר שוויוני, זאת אומרת יובה יפסידו 20 מיליון יורו, נאפולי יקבלו איזה 20 מיליון יורו,
ובאנגליה בדיוק הפוך קורה כששש הגדולות מתאגדות,
אבל הם לא הצליחו.
אבל אני אגיד לך משהו, אני דווקא חושב שבאיטליה יש למועדונים כמו אינטר ומילן, אם יבוא הבן אדם הנכון, יש יכולת להתמודד עם יובה. יובה לא 800 מיליון יורו, זה לא ריאל מדריד, זה 400, לא שאני
מזל. ואפילו רומא, תשמע, זה ההבדל בין פריז ובין בארן מינכן, לבין המצב באיטליה שהוא יותר אופטימי.
הוא יכול...
יש לך את רומא בחצי גמר ליגת אלופות, כשבבונדסליגה יש לך כלום בליגת אלופות, חוץ מבארן מינכן. יש לך את נאפולי שישריחון באירופה, אתה יודע, שחטר, לא דיברת על זה, מה פה מול שחטר בשלב הבתים. אבל העניין הוא הפוטנציאל, עוד 10-20 שנה ידברו על יובה הזאת, כי גדולת הקבוצות בכדורגל האיטלקי, שזה אגב העידן שהכדורגל האיטלקי הכי השתנה בעיניי, זה כבר לא משחק איטלקי מבחינת השחקנים הכי הרבה זרים אי פעם, זה כמו הפרמייר ליג נהיה, יש לך איטלקי שניים.
אגב, אני דווקא מעדיף את העידן השיעור באיטלקים.
כן, בסדר, אתה יודע, היום אתה רוצה את זה, אתה אוהד שססוולו. אבל
אגב שאני רואה את הקבוצות האלה, ססוולו, סמדוריה, אני נורא
נהנה. נאפולי יש לה איטלקי
אחד בקושי, נכון, ובידי פעם מג'ו מקבל סטנדינג אוביישן.
אז תחשוב, אז אני אומר, פלוטה למשל, שהוא בעלים אמריקאי עם גישה,
ושם שחקני יותר שחקני בית מכולם,
נכון,
עם גישה
בדיוק, ופלוטה דווקא מאוד חשוב לו הקשר לרומא, לעיר השחקנים,
נכון, שחקן רומא, דרוסי רומאי
בדיוק, והוא ויש עוד בקנה, אבל שוב, גם שחקנים כמו שיק ואתה יודע, רכישות פלוטה, בגלל המעבר ליצטדיון החדש שכבר אושר בעיריית רומא ואמור,
אבל הבירוקרטיה
האיטלקית יש לה,
בוא נגיד ככה,
בוא נגיד, יש לה יותר נשמות מחתול.
במרוקו 2026 יהיה יצטדיון לרומא,
אבל יש לה פוטנציאל, אם יהיה יצטדיון לרומא יש פוטנציאל, ומילן ואינטר אי אפשר להתעלם עם הכסף והפוטנציאל.
נכון, כי אם יבוא מישהו, אגב יהיה מעניין בהמשך למה שדיברנו בזמנו על מילן, מה היא בסוף השנה עם מיליות מנג'מנט.
אוקיי, ושוב לא נשכח שיובה התחילה את ה...
אוקיי, יש לנו 10, יש לנו 10 דקות, כי אנחנו לא רוצים...
אני הולך לרחוק, שנת 2006.
למקה, אתה לא ממושמע היום.
ז'אן-קלוד בלאט.
למקה, אתה לא ממושמע.
איטלקי, אופי איטלקי, סברוע.
ולבנטל, טיפה קלאס.
אוקיי. יש פה כזאת דינמיקה, קשה לעצור.
מה קורה באיטליה שנה הבאה? אנחנו יודעים שמילן, הבעלים שלה, כרגע זה אליוט מנג'מנט, הולך להיות... אליוט מנג'מנט מומחית בלפרק נכסים ולקבל את הכסף, אז מאוד יכול להיות שאנחנו נראה פייר סל שם במילן, דונורומה וכאלה, שאם יקחו כל הנכסים שלהם, יש מצב. אני לא אומר שזה יקרה, אבל יש מצב. אינטר, סונינג, החברה הסינית לא מעוניינת בה יותר, ויש דיבור על מכירה. לאינטר גם כן יש המון נכסים, ספלטי שם על הקסקס. רומא נראית לי כמו קבוצה שממשיכה קדימה, וזה נתן לה בוסט, אבל היא חייבת להגיע לליגת האלופות.
היא לא תגיע לדעתי.
לציו,
עכשיו קרב מאוד מעניין אגב.
כן, אם לציו...
ליגת האלופות, לציו כנראה לדעתי תתפוס את המקום.
אם לציו בליגת האלופות, היא לא תצליח בליגה. היא לא תצליח בליגה, כי מועדונים כאלה שיש להם מעט, זה נאפולי, זאת נאפולי, דיברנו עליה, יש לה את הבעיות שלה, אגב לא בטוח שסארי ממשיך, לא בטוח.
מדברים עליו ארסנל.
מדברים עליו ארסנל, מדברים עליו לצ'לסי. צריך, כל הקבוצות האלה שהזכרנו, הן חייבות להביא כישרון, הן חייבות להביא מאמן אולי, זה עוד פעם עונת זה, אלגרי נשאר, לא נשאר, כלומר מה מצפה לנו?
קודם כל לגבי אלגרי, לפי מה שכותבים בעיתונים באיטליה, הוא אמור להישאר.
אגב הוא עצמו אומר, מה אתם רוצים ממני? חתמתי עכשיו על חוזה, מה אתם רוצים ממני?
לא, אגב,
אז אנחנו שוב, אנחנו רואים יובנטוס יציבה,
יציבה לגמרי,
סלע, וכל השאר מתמוטטות סביבה. כלומר,
אני לא בטוח שנאפולי מתמוטטת, כי נאפולי כן עובדת טוב בשנים האחרונות, מבחינת, היא כבר מתכנת להביא את אמין יונס, אני לא חושב שזה יקרה, אבל יש לה...
כמעט הביא אותו.
כן, בינואר, אבל הוא לדעתי כבר לא הגיע, כי הוא היה פצוע וגמור. אגב, הוא היה פצוע כשהם רצו לקנות אותו בכלל, אבל כן יש להם מאגר שמות, המבחן הגדול זה למנוע מהשחקנים החשובים ללכת, קוליבאלי יהיה מאוד מבוקש בקיץ. קוליבאלי
וכולם יהיו מבוקשים, ומרטנס אולי גם, אתה יודע, הוא מאוד מזוהה, אבל מרטנס נותן עונות מאוד יפות שם.
מרטנס, למרות צריך להגיד, לאחרונה הוא מזהה, הוא קצת, הוא
הוריד. כולם ירדו, העומס.
כן,
העיפות, אתה רואה שיש שם
העיפות. פנדלים, הוא עשה הרבה שטויות גם, כן.
אבל חכה, תשמע, אחרי מונדיאל אפשר לדעת לאן התפתחו כל הדברים.
בדיוק.
מה כן. שלי נראה, תקשיב, קודם כל...
אגב, זה גם איטליה בלי מונדיאל. מי מועדים? מי יעודדו?
לא
עוד
לא רואים, כן. לא רואים, אין, מחרימים את ה...
מחרימים, כן. יש סן רמו, לא? אבל, לא, אבל יש לך את איקרדי, נגיד. מה יהיה איתו?
אגב, איקרדי גם... בחלק האחרון עכשיו, זאת אומרת, היה לו איזה משחק טוב נגד סמדוריה, אבל בחלק השני של העונה עוד פעם.
כן, הוא נעלם פתאום.
השטויות עם אשתו, אגב, שהיא בוגדת בו, סיפורים חדשים.
אוי, אז הוא חלק,
בסדר. וונדה
נארה. הוא לא נראה לי שר באינטר, אגב, זאת אומרת...
עם חבר לקבוצה יוצאת?
יש דיבורים על אתלטיקו.
לא, על קובצ'יץ'.
לא, יש דיבורים על אתלטיקו, כי גריזמן עובר כנראה לברצלונה.
הוא מאוד מתאים לאתלטיקו, אני לא רואה אותו מסתדר בריאל, לדעתי הוא מתאים לקבוצות יותר פייטריות, באופי שלהם.
אגב, זה אומר שאינטר מאבד את השחקן הכי טוב שלה. אתה רואה על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? יובנטוס.
רגע, אגב, הוא אמר משהו נכון, דיבאלה, אני לא יודע, זאת אומרת, אני מאוד ארצה שהוא יישאר, אומרים שהוא יישאר, כן?
לא, הוא חתם על חוזה חדש, אני לא רואה אותו.
סקר, אבל גם אתה יודע, חוזה לפעמים זה לא נאמר, גם היה תחת חוזה.
אבל אם גריזמן עובר ב-100 ומשהו מיליון, ואת הכסף הזה שמים על...
אבל הוא לא יעבור...
מאתלטיקו, זה דיבאלה, זה לא יקרה.
דיבאלה לדעתי זה לריאל מדריד וברצלונה.
כן, אני לא מאמין, אבל אל תשכח את דייגו סימאונה, שזה ה...
כן, אבל אני מתקשה לראות את
זה. בוא נגיד ככה, זה ירידה, אין מה להם.
גם אם דיבאלה ילך, אז אני מתאר לעצמי שיהיו, ובתקציב שלהם ימצאו משהו איכותי וישמרו על איזשהו רף.
אולי מישהו מאיטליה אפילו. אולי הם באמת יביאו מישהו מנפולי. אתה יודע שיש לו איזה סייף שחרור. אולי יביאו איזה מישהו ממילן שיש לו סייף שחרור.
מישהו במילן, יהיו והבור הגדול יהיה בעמדת השוער. תקשיבו,
שזני נתן עונה מצוינת
לא, ה-DNA האיטלקי של יובה משנת 71, 4 שוערים איטלקים ועוד את ואן דר סאר, היה לך אגזוף, פירוצי, טקוני ובופון. ליובה קשה, לא רק לי, אם אין את השוער, איך באמר מרוטה, השוער האיטלקי הטוב בעולם.
יובנטוס עובדת עם ריולה?
עובדת עם ריולה מאוד, כן, לא, פוגבה הוא גזר קופון יפה. כן, כן. לא, אגב, דונרומה זה משהו בעייתי.
בוא נשאל אותך שאלה.
דונרומה זה משהו בעייתי, להביא אותו כי... אתה יכול לקחת את זוף מנפולי בגיל 30, ואתה יכול לקחת את איגואין מנפולי. לקחת את בן טיפוחה של מילאן, זה לעשות את זה במשולשת, זה...
מצד שני, הכדורגל האיטלקי יותר מכל מקום אחר, אולי בעולם. לא, השחקנים חוצים את ה... כמעט כל שחקן אגדי שחק בכל שלוש הגדולות באיטליה.
נכון,
אז צריך להזכיר את
זה. אגב, השחקנים הכי טובים...
ותלך אחורה...
השחקנים הכי טובים...
אין סוף. הוויירי עוד גדל באטלנטה,
אפילו ג'וזפה מיאצה.
אבל שחקנים שהיו סמלים עברו את כל המועדונים. השאלה איזה שוער אתה מביא במקום בופון, ואם אתה לוקח איטלקי ויש לך כמה איטלקים,
איטלקי יש כמה נחמדים, אבל מי שהכי דומה לו, ודיברנו זה בתחילת התוכנית על המורשת של בופון, זה דונרומה. שאלה אם הם יקחו את דונרומה, לא קשה לי,
אני חושב שהוא יעבור לחוץ לאיטליה,
הוא יעבור לחוץ לאיטליה.
אגב, יש פה, כשאנחנו מסתכלים על
אליסון, אגב, אם הוא לא מגיע לריאל,
הוכחה לגדולה של יובנטוס במובן הזה. כשאתה מסתכל על הציונים של הוא סקורד, אז השחקנים הכי טובים, כן, השוער אליסון, הבלם פאציו, קולארוב, כן, השחקנים הכי טובים בליגה בכלל, קולארוב, המגן השמאלי הכי טוב, סקריניאר, הסלובקי של אינטר, בלם השני הכי טוב, דיאמברוסיו של אינטר, מקום, המגן הימני הכי טוב, ליובנטוס, יש את גומס מאטלנטה ולואיס אלברטו באמצע שהכי טובים,
יובנטוס, ציון של מי רק תזכיר?
הוסקור, ויובנטוס יש להם רק את קוסטה ודיבאלה, וצ'ירו אימובילה הוא החלוץ הכי טוב. אז כאילו, אתה יודע, למרות שכאילו, כביכול, אין לה מבחינת הציונים את השחקנים הכי טובים, כן? יש לה את השחקנים הכי טובים, ויש לה עומק אדיר, והיא לא תלויה באף שחקן, וזה מה שהכי מטורף בזה.
זה יכול להיות פה לשים את דיבאלה, שלושה משחקים בחוץ, סירת חינוך.
מדהים.
סארי לא יכול לעשות זה לנסיני, שהוא לא טוב עכשיו, ובתקופה האחרונה, אני רואה את ההחתאות שלו, אני אומר, מזל שהוא שם, כן? אני לא יודע אותם, אז אני אומר, מזל שהוא שם, אבל אם לנסיני היה מפוקס יותר, הוא היה לו להקים כזה קוואדרדו מהספסל, או את דוגלס קוסטה מהספסל, יכלו לראות...
אגב, אפרופו דייגו סימונה, השחקן אחד מהטובים בליגה, זה ג'ובאני סימיונה.
ניצח באולימפיקו.
יש לו כבר 10 שערים ו3 בישולים, בין 22. הבחור סאביץ' של לאציו, מה הסיכוי שהוא יגיע ליובנטוס? כי יש דיבורים.
קיץ שעבר דיבור עליו מאוד, והם... כמו עם קייטה בלדה, לפעמים היו ויש את הקייטה, הוא אפילו וראתי, אנחנו נוציא סכום ולא נעבור את זה. מאז הוא הערך שלו גדל, כלומר, האינפלציה גדלה. שחקן נהדר, אני לדעתי אבל קשה לי לראות את יובה מוצאים עליו מעל 100 מיליון יורו.
למה? מה הבעיה להוציא עליו?
יובה חוץ מגואין, גואין זה לא עסקה שמייצגת אותם.
גואין זה גם מהכסף שנכנס מפוגבה, אז אתה לא יכול לקחת את זה כהוצאה.
בדרך כלל יובה הם היו במסחרים סבירים.
יותר מזה יובה תראה מי...
אם הם מוכרים את דיבלה.
את חדירה.
את חדירה, את פירלו.
כן.
הם כנראה מביאים את אמרת שן.
אמרת שאנו אומרים שזה כבר סגור מהקיץ, כן. בזמנו אמרו שאקסל ויצל סגור,
כן,
ו... עד שהוא לא מצטלם מהחולצה, מבחינתי הוא לא עבר. יש לאחרונה, קוריאה דל הספורט דיבר על מורטה שהוא יחזור.
כן, מורטה הביע איזה, כן.
יש לו חברה איטלקיה.
נכון, נכון, שהוא מאוד אוהב, לא רק שהיא חברה, הוא הכיר אותה דרך חברים שהיו לו שם, וזה עשה לו את התקופה הכי טובה, והוא זוכר את בופון שהצילו בעצם את הקריירה ביובה, שהיה לו קשה, לקח אותו, חיבק אותו.
נכון, אגב, המורשת בופון, עוד דוגמה, איזה דמות הוא. עכשיו, שנה הבא גם מגיעים שני הבלמים מהטלנטה, קלדרה וספינצולה.
בעצם הבלמים של העתיד יחד עם רומני.
קלדרה צריך להיות בלם העתיד של איטליה, אבל תראה מה קרה לרוגני.
רוגני בסדר גמור.
אגב, לא ברור לי למה הוא נותן לו לשחק.
למה? כי יש לך בנאטה ויש לך קיליני ויש לך כל כך בבלמים טובים.
אבל ברזלי כבר בתהליך שיוצא חוץ.
כן, אבל רוגני כשהוא משחק, הוא משחק טוב.
נכון.
הוא משחק טוב מאוד.
אז זהו, בדיוק.
אגב, גם קיליני.
אגב, רוגני
היום היה צריך לגלל מדריד. קליני.
קליני, אבל היום הפך עכשיו שבופון ילך, הוא יהיה המנהיג הבלתי מאורע.
אם כי קליני צריך להגיד גם כמו בופון העונה, ירד
קצת. מה הסיכוי של עלי עדנן?
וגם מול טוטנהאם, אתה זוכר מה כן עשה לו חצי ראשון, חצי שני הוא היה גיבור המשחק, המחצית הראשונה.
מה הסיכוי של עלי עדנן, אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה העונה, בעמדה שלו, עלי עדנן, המאודינזה, הצעיר העיראקי, מה הסיכוי שהוא יגיע ליובנטוס?
הוא לא יגיע, אבל אתה יודע, אודינזה בכלל זה מועדון שמייצר שחקנים ברצף, כאילו כל פעם מטביחים, נשאר תמיד מקום 7-8, שנה קצת בתחתית.
כמה יש ביובה שהגיעו, הסמואה.
הסמואה, והלכת פרר שהיה, ודנוביץ' שמשחק באינטר.
נכון.
וקוליבאלי גם עלותו במשם, אחד הבעלים של נפוליבאלי.
ואלכסיס סנצ'ז, אני מזכיר לך.
אלכסיס סנצ'ז, ומרסיו מורוסו לפני זה, בשנות ה-80, תקשיב, זה מועדון שיש שם ה-DNA, שם סקאוטינג מדהים.
וגם היום יש שם אנטונין, איך קוראים לו?
ברק? מי הבעלים? מי הבעלים?
קווין לזניה גם שהוא.
נכון.
מי הבעלים? מי הבעלים של משפחת פוצו, שהיא הבעלים של ווטפורד.
אוקיי. אבל יש שם אנטוני ברק, ששחקן שעושה המון עבודה.
בוא נסיים, שנייה, בוא נסיים, אנחנו נכנסים עכשיו ליום הזיכרון, ואחר כך יום העצמאות, תן לנו משהו שאתה מאחל לספורט הישראלי בשנת ה-70 שלה.
קודם כל שמענו מאמן נבחרת, נתחיל מזה.
אתה פשוט, אתה איש פשוט. לבנטל.
מה אני מאחל? דאבל של ביתר. לא,
לא, אגב, אני אשמח שביתר יקחו קצת, שיהיה קצת, לא הבין, למרות
שאתה. שמח, כן, ברור.
שיהיה קצת מעניין, יהיה קצת שונה.
בטח. קודם כל, אני חושב שכבר קיבלנו מתנה אחת, שתי מתנות אפילו במבצע, אקו יורדת והפועל תל אביב עולה, זה כבר מגדיל לך את כמות הקהל.
בוא, מה אתה מאחל לישראל?
מה אני מאחל? אני מאחל שנגיע למונדיאל, אנחנו חוגים 70, 70 זה המונדיאל היחיד שאין.
אוקיי, אני מאחל לא להגיע למונדיאל, לא מה שזה, שאני רוצה שב-70 שנה הבאות נמצא סגנון כדורגל ישראלי, שנדע איך ישראל אמורה לשחק, שיהיה לנו איזושהי זהות דרך הכדורגל, וזה מה שאני מאחל לישראל ב-70 שנה הבאות. תשאיר לנו את יובנטוס. אתה תשאיר את התקווה, אתה תשאיר את התקווה.
יאללה בוא, שימי לי דלרוי, יאללה נו, אבי המקור, יאללה סרישה, נו.
נה 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 נה
נה נה נה נה נה יאנקו קברצ'ה, אילנרו, קורקס יאל צדה ואו, תקשיב, יאללה.